אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלושה שיודעים.
בוקר טוב למאזיני שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של כאן תרבות. בשעה זו נשאל כיצד איבדנו את הזנב שלנו, וכיצד מסייעים משחקי וידאו בתרגול מתמטיקה. עורכת אלכס לויקר, מפיקה תמר בנימין, שרון לרנר ותמיר צוברי על הביצוע הטכני, אני שרון קנטור, בואו נתחיל. מסתבר שעד היום לא ידענו בבירור מה גרם לאובדן הזנב שלנו. אולי השינוי הכי גדול שעברנו. אבל כעת חוקרים חשפו שינוי גנטי שהתרחש לפני מיליוני שנים. הוא זה שכנראה גרם לאב הקדמון שלנו לאבד את הזנב, ואולי גם דחף להליכה על שתי רגליים. נפנה לפרופסור איתי ינאי מבית הספר לרפואה באוניברסיטת ניו יורק. שלום.
היי, שלום.
היי, בוקר טוב. תודה רבה שאתה איתנו ממרחקים.
בכיף, תודה.
קודם כל, באמת מתי זה קרה? מתי איבדנו את הזנב שלנו?
אז אף אחד מאיתנו לא היה שם, אבל זה כנראה היה לפני 25 מיליון שנה.
די מזמן.
היו כמה דברים שקרו מאז. אבל זה מדהים, לא? שאפשר לראות שינוי כזה בגנים שלנו, יש לנו את הגנום, ואני עדיין מתרגש מזה שאפשר לקרוא דברים כאלה, שאפשר להסתכל על הגנום וללמוד משהו שקרה לפני כל כך הרבה זמן, דבר מאוד משמעותי, איך לאבד את הזנב.
כן, מאוד. זה מדהים שבעצם התשובה הזאת לא הייתה איתנו עד עכשיו, ומדהים במיוחד שעכשיו היא כן. אז בוא תספר לנו בעצם איך בדקתם ומה גיליתם.
אז את יודעת מה, את אמרת משהו מאוד יפה, את אמרת, זה מדהים שעוד לא הייתה לנו תשובה לשאלה הזאת. אני מסכים איתך, אבל את יודעת מה היה הכי מדהים בזה, זה שעד המחקר הזה, אף אחד בעצם לא שאל את השאלה הזאת. לא חשבנו שזה יהיה אפשרי לדעת כזה דבר, אז אף אחד אפילו לא ניסה. ומה שקרה זה שבמעבדה שלי, באוניברסיטת ניו יורק, היה לי סטודנט שנפצע בעצם הזנב שלו, וזה כאב לו כל יום במשך שנה, והוא שאל את עצמו כל יום, אוי, זה כל כך כואב לי, למה יש לי עצם זנב? למה אין לנו זנב בעצם? איך איבדנו את הזנב? היי,
באמת זה הגיע מפציעה בעצם הזנב? וואו, זה הסיפורים הטובים ביותר.
לגמרי, אנחנו בכלל מעבדה שעובדת על סרטן, דברים שונים לגמרי, אבל הייתה לו סוג של אובססיה, והוא התחיל לחקור את זה, הוא התחיל לשאול, איך אפשר לדעת כזה דבר? עכשיו, בביולוגיה התפתחותית יודעים על גן מאוד מפורסם שנקרא TBXT. כבר מלא שנים אנחנו מכירים את הגן הזה. אז הוא הלך ל... יש משהו שנקרא Genome Browser. זה כמו שיש בראוזר באמזון לקנות דברים לבית, אז יש גם בראוזר לגנום, אפשר להסתכל על הגנום. הוא הלך והסתכל על הגן הזה, ומה שיפה שם זה שאפשר להשוות איך הגן הזה נראה אצלנו, באדם, וגם איך זה נראה בשימפנזה ובגורילות ובכל מיני קופים, קוף מקק, ואפשר להשוות ולראות איזה שינויים יש למשל רק בחיות שאיבדו את הזנב, ואין לחיות שעדיין יש זנב.
כן.
אז הוא חיפש דברים כאלה.
ואז פשוט הוא אמר, תראו, כאילו פשוט מצא את השינוי הגנטי הזה?
זה מדהים, כי זה גן כל כך מפורסם, כנראה שעשרות אלפי חוקרים באיזשהו שלב הסתכלו על בדיוק אותו דבר, שהוא הסתכל עליו, אבל הוא ראה משהו שאף אחד אחר לא ראה, הוא ראה שיש שינוי בגן המאוד קריטי הזה, הפרופיל בדיוק התאים, כי כמו שאמרתי, לחיות שאין את הזנב, היה את השינוי הזה, ולאלה שיש להם עדיין זנב, אין את זה. אז זה היה את, היה את הפרופיל הנכון, ואז הוא גם הבין שהשינוי הזה, הוא יהיה מאוד משמעותי, הוא יכול להיות כזה מאוד פונקציונלי. אז פתאום הייתה לו היפותזה, והדבר המדהים זה שהוא לקח את ה... תדעת, היה לו מין תיאוריה, היה לו איזה רעיון, אבל אם היינו אומרים רק את זה, לא הייתי עכשיו יושב ומדבר איתך. במדע צריך לבדוק, נכון? צריכים לעשות ניסויים.
כן.
אז הוא יצר עם כלים של הנדסה גנטית, עכברים עם המוטציה הזאת. הוא הכניס את המוטציה הזאת לגן המקביל בעכבר, והעכברים נולדו בלי זנב.
וואו.
אז זה משכנע. עכשיו, האם אנחנו יודעים בוודאות שזה בדיוק מה שקרה, שככה אנחנו איבדנו את הזנב?
בוודאות, בוודאות, אני חושבת שאי אפשר, נכון? אי אפשר, צריך מכונת זמן בשביל זה, לא?
בדיוק, צריך מכונת זמן. עכשיו, בלי מכונת זמן, אנחנו לא נדע, אבל זה מאוד משכנע מכל מיני סיבות. סיבה אחת זה ש... אני חושב שזה צד מאוד מעניין של כל הסיפור הזה, זה שהשינוי הוא בא מגן שבדרך כלל אנחנו קוראים לו גן אנוכי, הוא בא ממשפחה של גנים שבעצם חצי מהגנום שלנו, חצי מכל החומר הגנטי, זה גנים שרק יודעים לשכפל את עצמם, הם עושים, כמו שעושים copy-paste איזשהו קובץ, אז זה גנים שרק יודעים לקפוץ, ותמיד חשבנו שהם לא עושים כלום, שהם אנוכיים.
מה זה ג'אנק DNA, מה שנקרא?
בדיוק. אז הנה, זה דבר שבדרך כלל אנחנו קוראים לו ג'אנק, ופתאום הוא עושה משהו מאוד משמעותי. דבר קטן כזה יכול להעביר שינוי עצום של לאבד משהו אנטומי חשוב, כמו זנב.
רגע, אתה אומר לי שיש סיכוי, או כלומר, אולי אני משליחה פה, שהרבה ממה שאנחנו חושבים עליו כג'אנק DNA, היו לו כל מיני תפקידים במהלך ההיסטוריה האבולוציונית שלנו?
בדיוק, בדיוק. האמת שכשחושבים על זה, יש לנו מין פנטזיה שיש את הגנים שהם ג'אנק, ויש את הגנים שהם חשובים, הם גנים כמו TBXT, שסיפרתי עליו, הגן שבדרך כלל מקודד את הזנב. אבל בעצם כל הגנים הם סוג של גנים אנוכיים, אבל לכל גן יש את האסטרטגיה שלו לאיך להישמר בגנום, וכן, בין היתר, גן יכול להיות גם אנוכי, אבל על הצד גם לשרת פונקציה גדולה, כמו לאבד את הזנב. אז זה מאוד מעניין לחשוב שהחצי גנום הזה שלנו, שבדרך כלל אנחנו קוראים לו ג'אנק, כן, באיזשהו כל מיני שלבים אפשר לגייס אותו לפונקציות.
כן. אני מנסה כן כאילו להיכנס למכונת זמן יחד איתך. השינוי הזה קרה, הוא קרה באמת כמו שקורות מוטציות, נגיד כשהוא קרה הוא היה כמו מחלה, נגיד אצל המינים שזה קרה אצלם, ורק אחר כך, לאט לאט, בעצם זה הביא ליתרונות של ההליכה על שתיים. בוא תנסה לפנטזיתי על איך הדבר הזה קרה.
אוקיי. אם את אומרת את המילה לפנטז, אני איתך, כי זה באמת מאוד חשוב להגיד כאן שאנחנו הולכים לעשות הרבה ספקולציות, אבל כן. אם את מבקשת, בוא נזרום. אז יכול להיות שהיה אבא ואימא, לאבא נגיד הייתה את המוטציה בגן הזה, עכשיו התינוק נולד, הקוף התינוק נולד ואין לו זנב. אם אין לו זנב, יכול להיות שהוא יכול לרדת מהעצים, הרי האבות שלנו...
קודם כל הוא אולי יורד כי שאר הקופים צוחקים עליו, אז שירד למטה, שלא יראו אותו.
כן, הוא שונה. אבל אולי זה לא בלתי אפשרי, שאם הוא עכשיו יורד מהעץ, יש לו איזשהו יתרון מסוים מול החברים שלו, שכן יש להם זנב, ונגיד פתאום רודף אחריהם איזשהו נמר, אז הם לא מספיקים לרוץ מספיק מהר, כי יש להם את הזנב בין הרגליים, ולא, יש יתרון, אין לו זנב. אולי הוא יכול לרוץ יותר מהר, אולי הוא יכול אפילו לעמוד על שניים. יכול להיות שיש קשר הזה בין לאבד את הזנב, ועכשיו לעמוד על שני רגליים. ו, ויכול מאוד להיות שהייתה איזו סיטואציה, לא הרבה אחרי המוטציה הזאת, שהיו כבר עכשיו שבט, שבט של קופים, בלי זנב, הם ירדו מהעצים, הם אולי אפילו היה איזה רגע היסטורי שהם הסתכלו למעלה על, על החבר'ה שנשארו בעצים עם הזנב, ואולי היה איזה רגע שהם אמרו להם שלום, והם המשיכו, הם עכשיו על האדמה, והם עכשיו כובשים את כל אפריקה, אבותינו באים מאפריקה, ואולי באיזשהו שלב, אני, עכשיו זה ממש ספקולציה, אבל אולי באיזשהו שלב, כל זה מוביל אותנו לקופים עם מוח יותר גדול, עם עכשיו אנחנו יודעים לעבוד עם טכנולוגיה, ולא הרבה אחרי, יש את, את המין שלנו, הומו סייפיאנס, בני אדם, ואולי לא הרבה אחרי בני אדם מגלים את המדע, ועכשיו עם המדע אפשר לגלות את, את המוטציה הזאת. אנחנו מגלים את המוטציה שאיתה איבדנו את ה, בזכותה איבדנו את הזנב, וזה מדהים okay. שאנחנו יכולים ככה לקרוא את, את ההיסטוריה שלנו.
ההיסטוריה שלנו. אני חושבת כן על ה... שוב, אתה אומר, זה היה פרט אחד ככל הנראה, זה, ככה זה התחיל, או אולי קבוצה, אבל ההתחלה הייתה צריכה להיות קשה, לא רק כמו שצחקנו שאולי באמת הוא היה שונה וזה, אבל כדי להסתדר, הרי כל החיים היו מותאמים לחיים עם זנב, לחיים על עצים. צריך היה, באמת, אני לא יודעת אם מקרה, או, או לא יודעת, מה צריך היה לקרות כדי שישרוד הפרט הזה והמוטציה הזאת? אתה מבין? זה לא משהו שאנחנו אומרים, טוב, הוא ירד והיה לו סבבה והוא הסתדר יותר טוב כשהוא ברח מהנמר, לא? היה צריך שינוי מאוד גדול.
לגמרי, גם אנחנו, כשעשינו את המוטציה הזאת בעכברים, אנחנו ראינו משהו מאוד מעניין. ראינו שחלק מהעכברים נולדים עם פגם קרוב לזנב, ממש רואים שיש איזושהי בעיה שם, וזה נראה מאוד כמו מחלה שיש אצלנו בבני אדם, שנקראת ספיינה ביפידה. ספיינה ביפידה זאת הסיבה שנשים בהיריון לוקחות פוליק אסיד, חומצת פוליק, נכון אומרים?
כן, כן, חומצה פוליק, כן, חייבים לקחת בהיריון,
נכון, נכון. למה אנחנו לוקחים את זה? יכול מאוד להיות שאנחנו לוקחים את זה בגלל המוטציה הזאת של לאבד את הזנב. למה? כנראה שהמוטציה הזאת, כמו שאת אומרת, זה לא כזה פשוט לאבד את הזנב. את לגמרי צודקת. יכול להיות שזה בא עם מחיר דווקא מאוד כבד. מחיר, הרי אצלנו בבני אדם, אחד מתוך אלף, תינוק אחד מתוך אלף, לידות נולד עם המחלה הזאת, ספיינה ביפידה, שהחוט ספיינל קורד,
חוט השדרה,
חוט השדרה לא נסגר עד הסוף, וזה מביא את המחלה הנוראית הזאת. עכשיו, אפשר לשאול, נגיד יש את המחלה הזאת, אז למה שנשלם את המחיר הזה? למה שאם מגיעה המוטציה, למה לעשות את ההסכם הזה של, אוקיי, לאבד את הזנב, אבל לקבל את המחלה הזאת? כנראה שאבותינו הסכימו לעשות את ההחלטה הזאת.
טרייד-אוף הזה, כן.
כנראה היה יתרון מאוד גדול לאבד את הזנב. וזה מאוד מעניין לחשוב למה היה יתרון כזה גדול. כנראה שלרדת מהעצים זה היה משהו מאוד אטרקטיבי, אולי היה יותר אוכל עכשיו, אולי היה...
זהו, אולי היה איזשהו שינוי סביבתי גם שדחף לזה. אי אפשר לדעת, אולי פתאום לא היו פירות על עצים באיזשהו אזור. דברים שיכולים להיות משולבים בהרבה מאוד דברים. אבל באמת, כמו שאמרנו, רק מכונת זמן באמת תעזור לנו כנראה לפתור את כל התשבץ הזה. אני רוצה לחזור רגע לעכברים האלו. הצלחתם גם, נגיד, לתקן אותם חזרה, ואז הם הצמיחו זנב? ככה, סתם שואלת.
לא, זה לא ניסינו. זה מעניין.
לא ניסיתם.
אבל את יודעת, מה שמאוד הפתיע אותנו, זה קשור לשאלה שלך, האם אפשר להחזיר את הזנב?
כן, בעצם זה מה שאני שואלת.
את יודעת, כשאני הייתי ילד קטן, שמענו כל מיני סיפורים, וזה היה נחשב כזה דבר נורא להיוולד עם זנב, זה היה וואו, היו משפחות, פתאום תמיד בודקים תינוק, האם הוא נולד עם זנב, אבל כשפרסמנו את המאמר הזה, מאוד הפתיע אותנו, עד כמה, לא יודע, זה אנשים, הנה אפילו פה אנחנו רוצים לדבר על זה, יש משהו בלאבד את הזנב, או בכל הרעיון שפעם היה לנו זנב שמאוד, מסקרן אנשים, והרבה אנשים אמרו לנו שהם רוצים את הזנב שלהם בחזרה, שאלו אותנו אם אפשר לעשות עכשיו להם את המוטציה, ככה שהם יחזור להם הזנב.
התשובה?
התשובה היא שלמרות שיש את הסרט אבטאר, זוכרת את האנשים הכחולים האלה באבטאר?
כן, כן.
ונכון, יש להם זנב?
כן.
אז התשובה היא שאנחנו בעצם לא יודעים. אנחנו, זה מעניין לחשוב האם אפשר לעשות המסה גנטית ולקבל את הזנב לחזרה. מה שמעניין כאן זה ש, מה שחדש במחקר שלנו באמת, זה שזה בעצם הפעם הראשונה שיש מודל מסוים. זה נכון שאנחנו לא יכולים לקחת מכונת זמן, אנחנו לא יכולים לדעת בוודאות, אבל זה המודל היחיד, זה ההסבר היחיד שיש לנו. אחרים יכולים לבוא ולהגיד, רגע, יש לנו הסבר אלטרנטיבי, יכול מאוד להיות שהם יבואו עם עוד הסבר, אבל בינתיים רק לנו יש איזשהו הסבר. זה הסבר מאוד פשוט, כי אפשר היה לחשוב שזה בעצם מאוד מורכב, שזה מלא שינויים, ופה אנחנו רק אומרים, תראו, זה רק שינוי אחד קטן.
אז קפיצה קטנה.
אם מישהו יעשה. כן, זה בא עם הרבה בעיות אתיות, ואני מדען, אז זה לא
מדען רציני, עד שלא יבוא איזה ביו-הקר ויעשה את זה בעצמו, אנחנו לא נדע כנראה.
לגמרי.
טוב, מרתק, אני מאוד מודה לך, ונמשיך לחשקש בזנב דמיוני, לפחות השנים הקרובות. פרופסור איתי עיניי, מבית הספר לרפואה באוניברסיטת ניו יורק, תודה רבה.
תודה רבה, יום טוב.
להתראות, ביי ביי.
בחשבון זה נכון, אי אפשר לרפרף. בחשבון זה נכון, אי אפשר לצפצף.
בחשבון זה נכון, אי אפשר לזייף.
אך מי אמר שבחשבון אי אפשר לקיים?
פינת המתמטיקה של מיכאל גורודיני, מכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. היום אנחנו רוצים לעסוק בצורות של דברים.
כן, כן.
כן, אפשר להגיד כך, נכון?
כל כך כללי וכל כך...
כל כך ספציפי בו זמנית.
נכון. אז אנחנו נדבר היום על תחום שנקרא טופולוגיה. וזה תחום שעוסק בדיוק בזה, בצורות של דברים, מה הצורה של דברים, איך ויותר נכון מתי לדברים באיזשהו מובן יש את אותה צורה. אז אחת
יש להם אותה צורה, אתה מתכוון כשהם לא בהכרח פשוט אותו דבר לנגד עיניי?
כן,
אותה צורה מבחינה מתמטית. אוקיי,
כשהם לא באמת אותה צורה. אותה צורה מנקודת מבט מאוד מסוימת, שהיא בהתחלה מרגישה קצת מעוותת, אבל מתברר שהיא גם הגיונית וגם שימושית בצורה מפתיעה. אז אחת האמירות הידועות בקרב מתמטיקאים על טופולוגיה, היא שטופולוגיה היא התחום המתמטי שבו לבייגלה ולספל יש את אותה צורה.
אני מציעה לך למזוג קוס תה לבייגלה ולראות אם זה נכון.
זה נשמע הבל מוחלט, נכון? זאת אומרת, אחד מהם הוא עגול עם חור באמצע, והשני זה ידית, ואז...
נכון, אתה יכול גם באמת לנגוס בספל, וגם אז לבדוק את זה.
גם זה לא נשמע... כן, זה נשמע לא סביר, בעליל. אבל הצורה שבה הטופולוגיה מסתכלת על צורות, יש כמה דרכים לתאר את זה. אחת הדרכים לחשוב על זה היא מנקודת מבט של חורים. יש בזה מנקודת מבט פילוסופית יפה, זאת אומרת, דווקא להסתכל על מה שאין. והטופולוגיה מעמידה פנים שכל הצורות הן כאילו בנויות מפלסטלינה גמישה כזאת, והדבר היחיד שקשיח הוא החורים. עכשיו, בבייגלה זה קל, בבייגלה יש חור אחד, הוא נמצא באמצע שלו, זה כל הקטע של הבייגלה. אבל גם בספל יש חור אחד של הידית, וכל השאר זה מין מחובר כזה לידית הזאת. ואם הספל בנוי מפלסטלינה, אז אפשר לדמיין שאנחנו מואחים את הספל. החור נשאר חור, נכון? בחור אנחנו לא נוגעים. אנחנו נוגעים רק בכל הדברים שמסביב לחור.
כלומר, הדברים לפי התפיסה הזאת הם מעטפת לחורים, למה שאין.
נכון, נכון. מה שחשוב זה החורים, וכל מה שמסביב יכול לזוז ויכול להתעוות ויכול להימאך. אבל בחורים אסור לגעת. זה מרגיש שאת מעוות, וזה באמת מביא למסקנות מוזרות של בייגלה ולספר יש את אותה יש את אותה צורה, ולפי זה למכנסיים יש צורה, את אותה צורה כמו למספר 8. כי בעצם יש שם שני חורים. אנחנו יכולים להכניס רגל בחור אחד, אנחנו יכולים להכניס רגל בחור שני, זה בדיוק כמו המספר 8. אז זה מוביל לכל מיני תוצאות משונות כאלה, אבל מסתבר שלצורת ההסתכלות הזאת יש שימושים. זה לא סתם תחביב של מתמטיקאים מוזרים שמדמיינים שאפשר לאכול ספלים וללבוש על הרגליים את המספר 8.
כן, כשאמרת כאילו מכנסיים ושמונה, אז אני מנסה לחשוב על ה... אתה יודע, זה כמו... זה משהו שהוא דו-ממדי או תלת-ממדי? זה קשור לחשיבה
לא, כזאת? לא, זה שמונה תלת, עוד פעם. שמונה תלת-ממדי
שקשור
מפלסטלינה. ואז מכל אחד מהחורים של השמונה, אפשר למתוח את הפלסטלינה למטה. כן. אנחנו מקבלים זוג מכנסיים. כל מה שמעניין אותנו זה
לגמרי, החור. לגמרי, זה היה בצוגת האופנה של פריז בשנה שעברה. כן, אני מבין.
אני משוכנע שמעצבי האופנה שמאזינים לנו, ייקחו מזה עכשיו... המון, המון רעיונות. אז לא, okay. לא בתעשיית האופנה משתמשים בטופולוגיה עדיין, למרות שאולי אי שם, ואני לא מכיר, אני אשמח לשמוע. אבל בהמון תחומים שבהם מנתחים נתונים ורוצים לזהות דפוסים ותבניות בתוך נתונים, הטופולוגיה מספקת כלי שמתברר להיות מאוד מאוד משמעותי בניתוח הנתונים האלה. כי היא יכולה להגיד, הנה אוסף נתונים שאפשר לייצג אותו למשל כנקודות על קרב, והנה עוד אוסף נתונים, ואז הטופולוגיה יכולה להגיד לנו מתי אוסף א' ואוסף ב' הם דומים או קרובים אחד לשני, ולעומת זאת אוסף ג' הוא ממשפחה אחרת. ומדענים משתמשים בכלים כאלה של ניתוח טופולוגי של מידע במגוון תחומים, החל מביולוגיה וחלה טוב, אולי זאת גם ביולוגיה והתנהגות של יצורים חיים, ראיתי שהשתמשו בזה לא מזמן בניתוח תוצאות בחירות בכל מיני מחוזות בארצות הברית כדי לזהות מגמות של שינוי. אז
איך השתמשו בטופולוגיה? כי כאילו דמיינו עד עכשיו כל מיני חפצים עם חורים. תעשה לי את הקפיצה המחשבתית לניתוח של תוצאות בחירות?
לוקחים את תוצאות הבחירות באיזשהו מחוז, ובונים מזה גרף בצורה כזאת או אחרת. אנחנו יכולים לדמיין שהתוצאות של הבחירות ממוקמות על איזשהו גרף, ויוצרות המון 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 נקודות על הגרף. ועכשיו... עולה השאלה איזה מגמות יש בנקודות האלה. מגמות זה קצת אומר לחבר את הנקודות בכל מיני דרכים. וכדי להשוות בין מחוזות שונים ולשאול, ולהגיד בכל המחוזות האלה, מחוזות מספר 1, 3 ו-7, הייתה מגמה דומה, אז אפשר להשתמש בטופולוגיה כדי להגיד שהמבנה של של השינוי במחוזות האלה, כשמסתכלים על החורים, הוא יוצר תבנית דומה. זאת אומרת, הטופולוגיה נותנת לנו כלי להסתכל על אוסף של תבניות, שכל תבנית מייצגת, כל צורה מייצגת מה קרה במחוז הזה, ומה קרה במחוז הזה, ומה קרה במחוז הזה. ואם אנחנו סופרים חורים, זה נותן לנו כלי מתמטי מאוד מאוד מדויק, במקום רק להסתכל בעין ולהגיד, טוב, שני המחוזות האלה נראה לי שקרה בהם משהו דומה, אבל במחוז ההוא זה נראה קצת שונה. כאן זה מאפשר כלי מתמטי שאפשר להזין לתוך מחשב ולנתח המון נתונים בבת אחת, וזה מאפשר ניתוח מאוד מאוד אפקטיבי, שיסתבר להיות שימושי.
מעניין מאוד. תודה רבה, מיכאל גורודיני, מכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע.
יום טוב.
יום האישה הבינלאומי יצוין ביום שישי, ואנחנו רוצים להתרכז כעת במחקר שעסק בנשים שמשתייכות לקבוצות מיעוט בחברה הישראלית. המחקר הזה בעצם בחן את האמון שחשות נשים אלו כלפי הסביבה, ואת ההשפעה של מידת האמון שלהם על כל מיני אספקטים משמעותיים בחייהם, כמו למשל הצלחה בשוק העבודה, מצב בריאותי, מה קורה גם בתא המשפחתי. נפנה לעורכת המחקר דוקטור אודליה הייזלר, מרצה בכירה בבית ספר לכלכלה וניהול במכללה האקדמית תל אביב יפו. שלום.
שלום שרון, שלום למאזינים. אני אציין שהמחקר נעשה גם עם אוסנת ישראלי מהמכללה האקדמית אשקלון.
נכון, בהחלט. מאיפה בעצם יצאתם? הייתה לכם איזו הנחה? כי אנחנו מכירים מחקרים בתחום, אבל המחקר שלכם היה שונה. הוא התעסק בפרט בעצם?
נכון. אני אקדים ואומר שאמון הוא בעצם מרכיב מאוד מאוד חשוב, גם ברמת המקרו, גם ברמת המיקרו. האמון בעצם הוא מעלה את השכר של הפרט, מעלה את רמת הבריאות. לאחרונה פורסמו מחקרים מתקופת הקורונה שראו שפרטים עם אמון גבוה מצייתים יותר לרופא, מצייתים להנחיות, ולכן האמון שלהם, לכן הבריאות שלהם טובה יותר. האמון מעלה את הציות הרצון מהחיים.
זאת אמירה מאוד רדיקלית, אני אצטרת לקטוע אותך, לא לגבי ספציפית הציות לרופא, אבל בעצם אם אני אמתח את הגרף שלך, אני אגיד שפתאים צריכים להיות האנשים המצליחים ביותר בעולם. כלומר, אני חושבת שאמון עד נקודה מסוימת אולי מביא להצלחה שאת אומרת.
נכון מאוד. את כיוונת ככה לדעת מחקרים מאוד מאוד רבים, שמראים שיש רמה אופטימלית. כלומר, מי שעם אמון אנחנו מודדים בסולם של מ-0 עד 10, אז האופטימום הוא 6-7, אבל רובנו לא שם. אבל יצאתי
לא שם? מה, אנחנו רוכשים פחות אמון כלפי הסביבה שלנו, רובנו?
בממוצע כן, כך שאם נשפר, נעלה את האמון, מצבנו הכלכלי ישתפר, לא, מלבד, יש לנו איזשהו אופטימום, כמובן שאם נרכוש אמון גבוה מדי ממה שמצופן, אז בעצם השכר ירד, כי ננוצל לרעה. אבל לשאלתך, יצאנו למחקר הזה מכיוון שאמון הוא מרכיב כל כך כל כך חשוב. נעשו המון מחקרים על האמון במדינה, על האמון בכנסת, על האמון בממשלה, על האמון במערכת המשפט, על האמון במשטרה. והארכיב הכי הכי חשוב שאנחנו מתנהלים אותו ברמה היומיומית, למרות שאת יודעת, היום בחדשות אז מדברים על, בעיקר על האמון המוסדי, אמון מסוג אחר, אבל ברמה היומיומית אנחנו מתנהלים עם אמון באנשים. אני חושבת שרוב המאזינים נתנו את מספר האשראי שלהם לאדם שהם לא מכירים מעבר לשופרת. בואו נחשוב רגע, אם לא היה להם אמון באנשים, לא היינו עושים עסקאות. עלויות העסקה היו הרבה יותר גבוהות. היינו מצעידים בסוללה של עורכי דין על כל צעד ושעל, ובעצם העשייה שלנו, העשייה הכלכלית שלנו הייתה מאוד מאוד נפגעת.
כלומר, שני דברים, אבל הם לא מנותקים זה מזה. האמון המוסדי, כל עוד רוב הדברים מתנהלים, בוא נאמר, באמצעות בני אדם, כרוך באמון בבני אדם, גם כמייצגים את המוסד, את המוסדות של הכסף, את אלו שגובים לך, את המוסדות של המדינה. יושב מולך אדם, ואתה צריך להאמין לו.
נכון, יש קורלציה גבוהה בין אמון באנשים לבין אמון במוסדות. אם כי האמון במוסדות יכול להיות יותר מושפע בקלות מכל מיני אירועים חיצוניים. יש מחקרים באירופה שמראים למשל איך פיגועי טרור משפיעים על רמת האמון במדינה, במשטרה, בפרלמנט וכך הלאה. האמון באנשים הוא משהו שהוא פחות נתון לשינויים כאלה, ויותר תלוי במאפיינים השונים של הפרט.
כן. איך בדקתם את הנושא הזה?
אוקיי, אז אנחנו הסתמכנו על הסקר החברתי האירופאי, שישראל היא שותפה אליו כבר משנת 2002. היה לנו מדגם מייצג של תושבי מדינת ישראל, מדגם של אלפי תצפיות, שידענו עליהם פרטים הרבה מאוד משתנים. אמון בעצם נמדד בעזרת שלוש שאלות שבוחנות אמון, עד כמה אתה חושב שאנשים יכולים לנצל אותך, עד כמה ניתן לתת אמון באחרים, ועד כמה אתה חושב שאנשים יעזרו לך, כאילו תיקלע לסיטואציה.
את מנסחת בזכר, אבל שוב, השאלון הזה הוצג לנשים,
השאלות כן? לנשים ולגברים, הוא הוצג לכל האוכלוסייה. אנחנו בדקנו אמון של כל הקבוצות במדינת ישראל, אבל התוצאות שקיבלנו הם הראו שבעצם לנשים מקבוצות מיעוט בעיקר יש רמת אמון נמוכה יותר. בעצם יש איזשהו שקלול של שאלות שקשורות לאמון, ואנחנו מצאנו שלנשים עולות מברית המועצות לשעבר, לנשים מוסלמיות ולנשים מהקהילה האתיופית, יש רמת אמון נמוכה יותר מאשר נשים שמשתייכות לקבוצת הרוב, וגם מאשר גברים. אנחנו בעצם רואים שנשים שהן החוליה החלשה, שהן גם נשים, גם משתייכות לקבוצת מיעוט, יש להם את רמת האמון הנמוכה ביותר. ואגב, התוצאות האלה לא מפתיעות, כי אנחנו רואים למשל מדוח ייצוג בשירות התעסוקה של הקבוצות האלה, יש באמת תת ייצוג.
השאלה היא מה גורם למה, לא?
נכון, אז גם את
זה... שתת הייצוג ושאר התנאים הקשים והיחס הטוב פחות שהן זוכות להם, הוא זה שמביא לחוסר האמון, ולא ההפך, או שסביר להניח שמדובר באיזשהו מעגל.
אז קודם כל, את צודקת שיש לנו כאן בצע, אבל יש לנו היום כלים סטטיסטיים להתמודד עם זה ולבחון את זה. ולמשל, אני לא רוצה להעלות את המאזינים שלנו בסטטיסטיקה, אבל למשל אנחנו רואים שהאמון של הנשים בעיקר, אבל לא רק, מושפע מאוד מרמת האמון שהייתה במדינת המוצא של האימא. כלומר, יש כאן איזשהו מרכיב שעובר מדור לדור, ואנחנו הנשים מעבירות לילדים שלנו את רמת האמון שלנו, וזה לא רק האמון שהוא רוכש באחרים. אבל את צודקת שככל שיהיו יותר מנהלים בכירים מקרב הקבוצות הללו, זה בהחלט משהו שיכול להשפיע. כי את יודעת, בכלכלה זה מדעי החברה, קשה מאוד לבודד כל משתנה בנפרד. אני רק רוצה להתייחס עוד מילה לגבי הנשים. אנחנו נמצאים קרוב ליום האישה הבינלאומי. הפתיע אותנו מאוד שלנשים חרדיות ודתיות מאוד, שהם גם משתייכים לקבוצת מיעוט כפולה, יש רמת אמון מאוד מאוד גבוהה, יותר מגברים, ישראלים, ילידי הארץ בעצם. ואנחנו סוברות כנראה שזה גם בגלל המעטפת של הקהילה החרדית מצד אחד, אבל אנחנו לא רואים את זה אצל גברים חרדים, אז יכול להיות שזה כי נשים חרדיות הן גם משתלבות בשוק התעסוקה, כמו חברותיהם הנשים החילוניות, אבל גם יש גם את המעטפת הקהילתית.
כלומר, זה קשור לחיי הקהילה, ככה את מסבירה את זה, ואת לא תולה פה איזשהו קשר בין אמון לאמונה, נגיד, נכון?
מחקרים מהעולם מראים שבדרך כלל לשחורים, למאגרים, לנשים, יש רמת אמון, מחקרים העולם אני מדברת, יש להם רמת אמון נמוכה. לעומת זאת, לגבי דת, זה נבדק גם בארצות הברית, גם באירופה, התוצאות הם לכאן ולכאן. מכיוון שאנחנו רואים את התוצאה רק כלפי נשים חרדיות ולא גברים חרדים, אז אנחנו רואים את זה כנראה גם באורך החיים.
תגידי, רמת האמון הזאת, שוב, אנחנו מדברים על רמת אמון, על אמון ברמת הפרט, באדם לאדם. מה היו ההבדלים בין קבוצת הייחוס, בין אישה מקבוצת מיעוט מסוימת לחברתה, לבין אמון באדם אחר, מקבוצה אחרת, או ממעמד אחר, מתפקיד אחר, דברים כאלו נבדקו, אני מניחה.
כן, שאלה מצוינת. בסקר שלנו, שאלנו עד כמה ניתן לתת אמון באנשים אחרים, ולא בסקר שלנו לא היו שאלות על אנשים מקבוצת המיעוט שלך או קבוצה אחרת. אבל השאלה הזאת נבדקה ברחבי העולם, ואנחנו יודעים שאנשים נותנים אמון לאנשים שדומים להם. ולכן נמצא שבקהילות שהן יותר הומוגניות, גם של מהגרים, רמת האמון היא הרבה יותר גבוהה, וזה נמצא שהוא קצת... קצת ככה מאחזר, כי מצד אחד אנחנו רוצים שקבוצות מיעוט יתאמו באוכלוסייה, אבל כשמתמעים באוכלוסייה, רמת האמון שלהם יורדת. ולכן כנראה...
כשמתמעים באוכלוסייה, רמת האמון שלהם זה בזה יורדת? זה מה שמתכוונת?
לא רמת האמון שלהם זה בזה, אלא רמת האמון שלהם ככלל יורדת, כי כאשר נמצאים לא מהמחקר שלנו, נמצאים ממחקרים אחרים בעולם, הראו שמאגרים שגרים ב... באזור שהוא הומוגני, שכולם כמובן נותנים אמון הרבה יותר בקלות מאשר אנשים שהם אותם מאגרים, אותו מוצא, אבל הם גרים בשכונה הטרוגנית.
טוב, זה ממצאים באמת מעציבים. את הפער בין נשים לגברים שכן נמצא פה, אנחנו נוטות לתלות בהבדלים בעבודה על פי רוב?
הפער, זהו, יש לנו מספר הסברים שמסבירים את הפער בין נשים לגברים. אני רוצה רק לציין שבין נשים לגברים מקבוצת הרוב, כלומר, אם ניקח צברים מלידי הארץ, צבריות, ילידות הארץ, שאינם דתיים, אין ביניהם הבדל מובהק.
כן, דיברנו על קבוצות מיעוט בעיקר, כן.
ובקבוצת מיעוט אנחנו רואים את ההבדלים הללו. ההבדלים האלה נובעים, כאמור, גם מאיזשהו מטען תרבותי. וגם כנראה ממשתנים שהם ברמת הפרט, כמו הספרות מסבירה למשל, שמשתנים אינדיבידואליים משפיעים על רמת האמון הזו. וחשוב לי מאוד לציין שהחלק השני של המחקר שלנו, שמראה כמה האמון הזה חשוב, בחן את האמון וההצלחה בשוק העבודה. ואנחנו רואים בעצם שהאמון משפיע על... משתנים שהם לאו דווקא כלכליים בשוק העבודה. כלומר, אם הספרות הכלכלית בעיקר בדקה איך אמון משפיע על השכר, אנחנו לקחנו משתנים שהם לא כלכליים, אבל הם מאוד מאוד חשובים. המשתנים שבדקנו הם השפעה למדיניות במקום העבודה, והאוטונומיה, היכולת לארגן את יום העבודה. וראינו שבאופן מובהק, ככל שיש לגבר או לאישה יותר אמון, כך ההשפעה שלהם על המדיניות במקום העבודה עולה, כך האוטונומיה שלהם עולה. והמשתנים האלה מאוד מאוד חשובים, מכיוון שמחקרים מצפו שמנבים עושר, עושר אני מכוונת באלף, כלומר, ככל שיש לך יותר אמון, תהיה לך יותר אוטונומיה בשוק העבודה, תהיה לך יותר השפעה, ואתה תהיה יותר מאושר.
כן. זה הגיוני מאוד. אני עדיין תקועה בנושא ההבדלים בין נשים לגברים. אני מנסה לפצח את זה.
מה ההבדלים בין שני גברים? אז זה נובע מרמת...
לא, בין נשים לבין גברים בקבוצות מיעוט. מדוע מצאתם את ההבדל הזה? את אומרת שזה...
תראי, נשים בתוך דברים... נשים זה קבוצת מיעוט כפולה. נכון שנשים הם כמחצית מהאוכלוסייה, אבל אם נסתכל במשרות בחירות או... או במקום שווקים כאלה ואחרים, נראה שעדיין נשים הם מיעוט, אז אנחנו סוברות שכאילו יש כאן גם אישה וגם קבוצת מיעוט, אנחנו יודעים שקבוצות מיעוט, יש להם קושי מנטלי, קושי תרבותי, קושי בשפה, קושי לעתים להבין מה קורה, אז הם יותר אולי כנראה יעד לכך ש... יכול להיות שהם יותר מנוצלים, וכך הלאה, ולכן... ולכן האמון נמוך יותר.
לא, למה הקבוצה, אני מבינה, הבדלים בין נשים לגברים בתוך הקבוצה, אני, זה קצת נשאר פה איזושהי תעלומה. אני חושבת לעצמי שאולי נשים לכתחילה דווקא, נושא האמון הבין אישי הוא דווקא מאוד מאוד חשוב להן, ולכן הוא נפגם, נגיד, בקלות, למשל, בעוד שהגבר אולי מתנהל באופנים מעט אחרים. באמת אני לא יודעת.
זו שאלה מאוד מעניינת, אבל אנחנו לא רואים את זה בקרב צברים, והכיוון שלה ואת הולכת הוא מעניין, כי הספרות באמת מדברת על כך ש... למשל, אם ניקח את ההחלטה, אחת ההחלטות הראשוניות שאימהות מקבלות, זה האם לצאת לשוק העבודה, למשל, או להישאר כן. עם הילד בבית.
צריכות לסמוך אבל על אישה, על אישה אחרת.
בדיוק. אז מחקרים מראים שנשים עם אמון נמוך, הם יחששו להשאיר את, את הילד שלהם אצל מטפלת או במעונות, ולכן הם יישארו עם הילד שלהם בבית, כך שבסופו של דבר האמון גם ינבא את היצע העבודה של האימהות הצעירות הללו. כך שהשלכות הן הרבה יותר רחבות. אבל לגבי הבדלים בין נשים לגברים, אנחנו לא מצאנו את זה בקבוצת הרוב, בקבוצת הייחוס,
זה מאוד הגיוני, כי הם אולי פחות נשענים על האמון הבין אישי, אלא יותר על אמון מוסדי, על קבוצה חזקה כוללת. אני חושבת שיש בזה היגיון, גם אם זה עדיין...
נכון, שרון, את מעלה שורות מאוד מאוד מעניינות, ונצטרך לבדוק אותן במחקר נוסף.
תודה רבה לך על המחקר החשוב ועל השיחה, דוקטור אודליה הייזלר, מרצה בכירה בבית ספר לכלכלה וניהול במכללה האקדמית תל אביב יפו. תודה.
תודה רבה שרון, ויום טוב. להתראות.
משחקי הוידאו המושמצים עוברים רענון תדמית, וכעת מהפרעה לעזר. מחקר חדש בודק האם הדרך לתרגל יותר מתמטיקה יכולה לעבור דרך משחקי וידאו. נפנה לדוקטור דוד פייטלסון, ראש בית הספר להנדסת תוכנה במכללת אפקה. שלום.
בוקר טוב, שרון.
בוקר אור. מה זה? מה זה המחקר החנפני הזה? אתם סתם מנסים להתחנף לסטודנטים ולהגיד להם, בואו לשחק וידאו.
אז אני אתחיל דווקא בלהתחנף אליכם בתוכנית, כי זו תוכנית נהדרת שאני מאוד אוהב לשמוע, ותודה רבה על התוכנית, קודם כל.
תודה רבה לך.
כן. לגבי המחקר עצמו, אז קודם כל אני חייב לציין שזה מחקר משותף עם דוקטור שי גול, שהוא מתמטיקאי במכון הטכנולוגי בחולון, ומיכל אריאלי, שהיא עורכת בגלובס, וזו עבודה שעשינו ביחד.
כן.
לגבי עצם העניין, אז יש כאן איזושהי פעילות חקרנית אולי, והפוך על הפוך, במקום כל הזמן לצוק על הילדים, למה אתם לא מוצאים את הראש מהמסך, הרעיון הוא להכניס לתוך המשחקים תכנים מתמטיים משמעותיים, ואז בעצם הם לומדים את המתמטיקה...
דרך המשחק.
דרך המשחק, כן, כן. כן, זה, אנחנו בעצם מנסים לפתור פה שתי בעיות שהן בעיות לא פשוטות, כי מתמטיקה, ושוב, אנחנו מדברים עכשיו על מתמטיקה ברמה אקדמית, לא בבתי הספר, אלא...
כן, אמרת ילדים, אנחנו מדברים אבל על סטודנטים.
נכון, בדיוק. עדיין ילדים, אבל קצת יותר גדולים. חייבים לתרגל הרבה מאוד מתמטיקה כדי להשתלט על הרעיונות, וזה בנוי נדבך על נדבך, ואם אתה לא, זה לא מספיק להבין, אתה חייב ממש ממש לשלוט ברעיון הבסיסי, כדי שתוכל לעשות את הצעד קדימה לשלב הבא. אבל תרגול זה דבר שהוא לא כזה כיף לעשות, זאת אומרת, אין לנו בו דרך כלל בעיה שהסטודנטים הם מתרגלים יותר מדי, נגיד את זה ככה. והדבר השני זה שככל שיש יותר סטודנטים, אז יותר קשה נעשה לבדוק את כל התרגילים האלה. זאת אומרת, אם אני רוצה לתת הרבה תרגילים, מישהו צריך לשבת אחר כך ולבדוק אותם. זה דבר מאוד...
הכלי הזה, אני מרגישה שהוא אמור לסייע גם למרצים ולבודקים.
בדיוק, בדיוק. הוא אמור בעצם לאפשר לסטודנטים לתרגל הרבה יותר, ולקבל משוב. העניין של המשוב הוא מאוד מאוד חשוב. אם אתה רק נותן תרגילים ואתה לא נותן משוב, הסטודנט לא יודע בעצם, א', הוא לא יודע אם הוא עשה נכון או לא עשה נכון, ומה הוא לא עשה נכון, וזה מאוד מאוד מוריד את הערך של התרגול. אז כן, אז הרעיון הוא בעצם אם מסתכלים נגיד על משחק וידאו, ורואים איך אנשים משחקים במשחק וידאו, אז יש דבר אחד מאוד מעניין שאפשר לשים לב אליו, זה שכשאתה נכשל במשחק, אתה לא רואה את זה כאיזושהי פגיעה באגו שלך, אלא להפך, אתה רואה את הכישלון כאיזשהו אתגר שמדרבן אותך לשחק עוד פעם ולנסות שוב.
לעומת כישלון בעבודות בית ותרגול, שלעיתים אנחנו רואים תלמידים, סטודנטים, פשוט זה מייאש אותם, אומרים,
נכון
אני,
מאוד,
לא אצליח,
נכון.
אני לא אצלח את זה.
בדיוק, okay. בדיוק. ובמשחק וידאו, זה הפוך, זה ממש מייצר אצלך את הרצון לנסות שוב ולהצליח בפעם הבאה יותר. אז אם אנחנו מצליחים לקחת את האיכות הזאת של המשחק לייצר משהו שבעצם המיומנות שאתה משתפר בה במשחק היא הבנה טובה יותר של איזשהו מושג מתמטי, אז
כן.
אנחנו מקווים שהסטודנטים, זה באמת יצליח לעבור, והם באמת יתרגלו הרבה, הרבה יותר בעזרת המשחק, ובצורה כזאת ישפרו מאוד את ההבנה שלהם בחומר.
כן, אידיאלית היה צריך לגרום להם לראות את החיים או את האוניברסיטה כמשחק, ואולי זה היה פועל עליהם פסיכולוגית אחרת. אבל אני רוצה להבין, האם הצלחתם? יש משחק, שוב, כי אתה יודע, ברמה של תלמידי יסודי כבר יש הרבה מאוד דברים כאלו.
נכון,
התלמידים
נכון.
לומדים בעצם חשבון דרך משחק. אבל האם יש, קיים משחק וידאו שבעצם מצליח להעביר רעיונות מתמטיים מורכבים?
אז במחקר שלנו אנחנו בנינו משחק כזה, ולפחות לפי, זה היה מחקר קטן, זאת אומרת, הייתה כמות קטנה יחסית של סטודנטים, אבל כן יכולנו לראות, וזה דרך אגב דבר מאוד חשוב שאני תכף ארחיב עליו אולי, אנחנו הכנסנו לתוך המשחק מדדים שמאפשרים לנו למדוד את הביצועים של השחקנים. אז השחקנים היו צריכים לזהות איזושהי תכונה מתמטית לגבי הדברים שהופיעו להם במשחק, ואנחנו יכולנו למדוד כמה פעמים הם זיהו נכון, לעומת כמה פעמים הם טעו. ויכולנו לראות שלאורך זמן, ככל שהם שיחקו יותר זמן במשחק, הביצועים שלהם השתפרו, זאת אומרת, היכולת שלהם לזהות נכון את האובייקטים עם התכונה המתמטית, היא מאוד השתפרה. זה דבר אחד שלהם.
זה דבר שהם יוכלו לחלץ אותו גם אל מחוץ למשחק?
כן, כי זה, כי התכונה היא תכונה מתמטית, זאת אומרת, אתה צריך באמת להבין, אתה צריך לפתח איזושהי אינטואיציה לגבי המושג המתמטי כדי שתצליח לזהות נכון.
אוקיי.
ועוד דבר אבל שראינו זה שעשינו את הסשנים האלה במעבדה, הסטודנטים, זה היה ממש כמו הם ישבו להם ליד המחשבים וצעקו אחד לשני כל הזמן את הניקוד שלהם, כדי לראות מי מקבל ניקוד גבוה יותר. זה היה ממש אווירה של תחרות בין חברים, ולא איזשהו...
אז הנה, זה בדיוק מחזיר למה שאמרת. אם הכיתות דווקא היו יותר תחרותיות, אולי בניגוד לכל מה שמנסים לעשות כרגע במערכות חינוך למיניהן, אולי זה היה מחזיר איזושהי חדווה ללימוד, בלי קשר למשחקי וידאו. אולי התחרות פה היא עצם העניין.
יש, גם היום יש תחרות, גם היום יש תחרות. אני חושב שהיום התחרות, זאת אומרת, התחרות היא יותר בעייתית.
והתחרות היא בגדול, התחרות היא בגדול, היא לא ברמת התרגיל האחד, אני חושבת.
כן, זה נכון, אבל אני חושב שגם התחושה של סטודנט שהוא נכשל במבחן, או שהוא קיבל ציון מאוד נמוך בעבודה, היא לא תחושה נעימה, היא לא תחושה שעוזרת לו לפתח את ה... או היא לא מעודדת אותו להמשיך וללמוד, להפך. אז פה הרעיון הוא שקודם כל, אנחנו עשינו את הניסיונות במעבדה, אבל הרעיון הוא שהתרגולים האלה, המשחקים האלה, זה יהיה משהו שהסטודנטים יעשו לעצמם כל הזמן בבית, בעצם כחלק משיעורי הבית שלהם. ואז אתה יושב, אתה מצליח פחות, אז אתה אומר, אוקיי, אני אעשה עוד סשן, אני אעשה עוד סשן, אני אעשה עוד סשן, ואחרי מספיק סשן, אתה כבר נעשה, אתה ממש שולט בחומר, וזו הרגשה נהדרת, ואז אתה מבין הרבה יותר טוב, וזה מין משוב חיובי כזה שאמור להתגבר. זה לפחות...
כן, אתם שוקדים כבר על הרחבה של העניין הזה, מעבר
למה? כן, כן. אז יש לנו כמה משחקים שאנחנו התחלנו לפתח, ואני מקווה להכניס אחד מהם כבר בסמסטר ב' לקורס שלי, במקום אחד התרגילים המסורתיים, להחליף אותו בעצם, התרגיל יהיה משחק, והציון זה הנקודות שאתה מרוויח במשחק, כמה שתרוויח יותר, ואתה צריך להגיע לאיזשהו מינימום, אבל אם אתה רוצה לקבל ציון יותר גבוה, אז אתה צריך יותר נקודות, אז תשקיע יותר זמן ותשלוט יותר טוב בחומר.
האם יש יתרון לסטודנטים ששיחקו בעברם יותר משחקי וידאו? ואני גם מגניבה פה שאלה מגדרית אולי, בדקה שיש לנו?
נכון, זה משהו שאנחנו לא בדקנו לגבי המגדר, ובהחלט צריך להסתכל על זה, אבל לגבי... המשחק הוא לא אמור להיות משחק שבנוי על מיומנויות של מהירות תגובה ודברים שהם בסגנון הזה. אז כן. בהיבט הזה, זה שאתה קצת יותר איתי או לא מדייק את הדמות שלך, לא אמור... זאת אומרת, כאן האתגר הגדול הוא באמת בבנייה של המשחק, שימדוד נכון את המיומנויות הרלוונטיות. כן, זה... יש פה בכלל גם, לא דיברנו על זה, אבל אתגר מאוד גדול, ואיך לקחת נושא מתמטי ו...
ולהפוך אותו למשחק, זה האתגר.
זה האתגר, נכון. אז זה גם כמובן הרבה יותר עבודה לבנות משחק מאשר להכין תרגיל. אבל זה משהו שאפשר להשתמש בו שוב ושוב 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 אחר כך.
וזה כמובן, אם זה יצליח, זה יוכל להיות בינלאומי, ותוכל לגייס את טובי המתכנתים והמתמטיקאים לדבר הזה. אנחנו צריכים להיפרד. אני מודה לך מאוד על השיחה, דוקטור דוד פייטלסון, ראש בית הספר להנדסת תוכנה במכללת אפקה. להתראות.
תודה רבה, שרון, תודה.
תודה על ההזנה גם. ביי, תודה.
ביי.
אנחנו פותחים מחקר בינלאומי שבדק השפעה של אירועי בצורת קיצונית על צמחייה. נפנה לפרופסור מרסלו שטרנברג מבית הספר למדעי הצמח ואבטחת מזון, מנהל המכון לחקר הדגנים בפקולטה למדעי החיים ואקולוג של שינוי אקלים. שלום פרופסור שטרנברג, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב לכם, תודה על ההזמנה להיות בתוכנית שלכם.
תודה לך. אז אני מבינה שאתה יושב כאן, חוקר ישראלי, חלק ממחקר בינלאומי מקיף, נכון?
אכן, זה התוכנית הבינלאומית הראשונה בקנה מידה עולמית, שבודק, בוחן את ההשפעה של בצורת קיצונית על מערכות טבע. כשאנחנו המקום היחיד בכל המזרח התיכון שיש לו תחנה מחקר שבודקת את התרחיש, כשאנחנו מדברים על שינוי אקלים, אנחנו מדברים על עלייה בלידועי קיצון. וכאן החשיבות של התחנה, לא רק לבדוק מה שקורה בשנה ממוצעת, אלא מה באמת קורה בפועל. וכאן המאמץ לעשות ניטור ארוך טווח, ועל ידי מניפולציה של גשם בשטחים טבעיים, בתחנה שנמצאת בערי יהודה, קרוב לצור הדסה, אנחנו בוחנים תרחישים העתידים. אנחנו מנסים להביא את העתיד ליום. ועל בסיס זה, לנסות לנהל את המערכות טבע, על בסיס מה שמצפה לנו בעתיד. וכאן האתגר הגדול.
כן, אנחנו אחרי, אומר לך, כי אנחנו מדברים באמת בעיקר על אירועי בצורת עתידיים, ואנחנו נמצאים אחרי, או אפילו בתוך כמעט, חורף לא רע בכלל. הבצורת נראית רחוקה מאיתנו כרגע. איך אנחנו בכלל יכולים לחזות את מזג האוויר העתידי?
שאלה מצוינת. אנחנו מסתכלים על מחקר בשינוי אקלים, אנחנו צריכים להסתכל על המגמות ארוכי טווח. לא מה שקורה בעונה מסוימת, שנתיים, אלא הסתכלו על הנתונים כמה שיותר ארוכים. ולפי הנתונים, לצערנו, הכי ארוכים שיש לנו, אנחנו לקראת בצורת, והבצורת... לא רק הבצורת עצמו, אלא גם כמעלייה בטמפרטורה. בעליית הטמפרטורה, עם השילוב של הפחתה בכמות של גשם, אנחנו מעלים את הגדעון במאזן המים בקרקע. בסך הכל הדלק שמונע, שנותן את התנאה לכל המערכת טבעית, היא כמה הלחות ישנו בקרקע. ואנחנו רואים שהלחות הולכת ופוחתת עם הזמן. וכאן העונות הולכות ומתקצרות. וכאן ההסתכלות היא צריכה להיות כמובן ארוכת טווח, בגלל התהליכים שאנחנו בוחנים הם אלה דווקא ארוכי טווח. וכאן החשיבות של מחקר כזה, שמנסה לקחת נתונים כמה שיותר ארוכים, על מנת לבנות אותם תרחישים. זה משהו נדיר יחסית. וכאן החשיבות להמשיך את המחקרים האלה, לאחר שכל שנה בהיבט של אקלים, בהיבט של מערכות טבע, היא שונה מהשנה הקודמת. ואחד החסמים הגדולים ביותר שישנו במחקר שינוי אקלים, הוא היעדר נתונים ארוכי טווח. וכאן הצורך של מערך לאומי, שתסתכל על נתונים לא בשנה, שנתיים, שלוש, שבדרך כלל האורך של מחקר ממוצע בישראל או בעולם, אלא להסתכל על 30 שנה, 20 שנה, וכאן כן. החדשנות של המחקר הזה.
המחקר הזה גם לא התייחס מן הסתם לכל המערכות האקולוגיות הקיימות, אלא בעיקר על שיחים וצמחים אסבוניים. למה בעצם?
תראה, אנחנו הסתכלנו על המערכת הזאת, היא מערכת מאוד מאוד חשובה, היא מכסה כ-40% מסך הכל כדור הארץ, מבחינת השטחים בקנה מידה עולמית, וזה השטחים האלה שהם נמצאים או משמשים גם כשטחי מירה, והשירותים שהאדם אנחנו מקבלים מבחינת השטח הכולל בכדור הארץ הוא יחסית מאוד מאוד גדול. אז כאן אנחנו מדברים על אחו, מדברים על חורש ים תיכוני, למשל, או על בתה ים תיכונית, שטחים שבו השלטון של צומח מעוצה, נמוך, שיחים נמוכים, שולטת בכאן אותו סוג של אקוסיסטמה, אותו סוג של מערכת טבעית, היא כאן כמתקיימת במקומות אחרים בעולם, והידע בהם הוא פחות. בדרך כלל הרבה מחקרים מתעסקים בנושא של יערות, אז איך מה שקורה ביערות הוא שונה מפינת מה שקורה בשטחים אסבוניים למשל. אז כאן
הם רגישים יותר לשינויים שטחים אסבוניים מאשר יערות או לא בהכרח?
יש מערכות מסוימות כאלה שכן הם רגישים, אם זה אנחנו מדברים על אזורים שבו האסבוניים הם חיים, הם רב-שנתיים מה שאנחנו קוראים לזה, או שהם חד-שנתיים, שכאן החד-שנתיים כמו באזור שלנו, יש לנו התאמה מסוימת בבית הזה שהאזורים יש להם מאגר זרעים בקרקע שיכולים להיות להתמודד עם האי ודאות שמתרחשת בכל שנה ושנה, בגלל יש להם רסרבות, בוא נגיד, בבנק הזרע בתוך הקרקע, אז יכולים להתמודד עם האי ודאות שמאפיין את שינוי אקלים, האי ודאות אקלימית.
אז לפני שנגיע לממצאים המרתקים, אני צריכה להבין איך זה נבדק, איך אנחנו יכולים לדעת מה תהיה השפעה של אירועי בצורת על אזורים מסוימים.
אז כאן בעצם משהו מאוד חדשני מבחינת המחקר, אלא שאנחנו בכל התחנות המחקר בעולם, שהן חלק מתוך את הפרויקט, בנינו תשתיות, שכחות, שמונות מהגשם להגיע על השטח הטבעי, כמו חממות מאוד מאוד גדולות בתנאי שדה, ואנחנו שולטים כמה גשם מגיע אל תוך השטח הטבעי, אל תוך הקרקע.
איזו תשובה מרעננת. ציפיתי להכנסנו נתונים אל תוך מחשב, ובינה מלאכותית חישבה עבורנו את...
ממש לא. אתה אומר פשוט... ממש לא. עבודה זיזיפית. של דיגומים, דיגומים שנה לאחר שנה, של בדיקות מה שקורה בחומרי הזנה בקרקע, מה שקורה בצמחייה, כמה ביומסה גודלת מבחינת כל מין במין, עבודה מאוד מאוד גדולה, מאוד מקיפה, שנותן תמונה אמיתית מה שקורה בשטח.
כן. אז בואו נגיע לממצאים. אנחנו כמובן מתעניינים בכל מה שקורה בעולם, אבל בעיקר דגש אצלנו.
אצלנו אנחנו בעצם במחקרים האחרים שעשינו, ראינו שכאשר המערכת לפחות באזור של בתה ים תיכונית, באזור של הרי יהודה, תחת בצורת מתונה, המערכת יודעה פחות או יותר להתמודד, היא לא קורסת. כאשר אנחנו מביאים את המערכת ברצף של שנות בצורת, המערכת ממש מתחילה לקרוס. אנחנו רואים ירידה במספר המינים שיכולים להסתגל לתנאים כאלה, במגוון המינים, בכמות הביומסה שמייצרים, ובעצם אנחנו רואים תהליך של הידלדלות של המערכת הטבעית, של חומרי הזנב, גם קרקע, וגם כמפינת הצמחייה, מתחיל להשתנות בצורה שבעצם פוגעת במערכת. אז כאן הדאגה, והמרחשכים האלה, בדרך כלל משתמשים אותם לשטחי מירה, וכאן גם חשוב מאוד, מפינת הניהול של המשאבים, איך אנחנו בונים מערכת מנוהלת, איך אנחנו מנהלים את השטחים האלה בצורה יותר מקיימת, כאשר לוקחת בחשבון את ההפחתה בייצור ביומסה של מספו למשל לבעלי חיים. אז כאן החשיבות
של... איך אפשר לנהל את זה בצורה יותר מקיימת?
אז קודם כל להפחית את הלחצי ראייה, כאשר במקומות אנחנו הולכים בריקת בצורת, אז אנחנו יודעים שהכושר הנסיעה, היכולת לשאת מספר בעלי חיים לשטח מסוים, לדונמים, הוא יהיה נמוך יותר. אז אנחנו צריכים לדאוג שהלחץ, אותו לחץ ריאה, לא תהיה חזק מדי, על מנת שבעצם החוסן של המערכת תוכל להתמודד עם התנאי הבצורת האלה. זה כאן החשיבות, וגם הבנייה של תרחישים העתידים שהשטחים האלה יכולים להיות דוגמה לשטחים האחרים בארץ, וגם כמקומות אחרים בעולם. אז כאן החשיבות שבעצם, כשאנחנו מסתכלים שוב על המפה של אותו מאמר, ואנחנו רואים את הנקודה הבודדת שלנו בכל המזרח התיכון, מגביר עוד יותר את החשיבות של המשך המחקר ולחפש מימון. כרגע למחקר הזה אין מימון. הממשלה עדיין לא חושבת, לא נותנת את החשיבות של מחקר ארוך טווח בהסתכלות של מחקר שינוי אקלים. אין לנו, בעצם החוקרים שעובדים בשינוי אקלים, אין לנו מספיק משאבים כמו מקומות אחרים בעולם, שרואה המדינה את החשיבות של נושא קריטי שכמו שינוי אקלים שישפיע לחיים של כולנו. אנחנו מצפים שהממשלה תיתן תעדוף לנושא הזה, בתקווה שנוכל להמשיך לחקור.
אנחנו בהחלט תומכים בכם, ובכלל בכל ראייה ארוכת טווח, בכל תחום. פשוט לחדד את העניין הזה של ראייה ארוכת טווח. אני רוצה להבין, לא יודעת אם הבנתי, ראיתי לגבי המחקר הבינלאומי לפחות, שדווקא אזורים יבשים יותר, שהייתי מצפה שאולי תהיה בהם עמידות גבוהה יותר לבצורת, דווקא הם הראו יותר פגיעות?
זה נכון למקומות יובשנים אחרים בעולם, שכן, כשאנחנו דוחקים מעבר בעצם אזורים יובשנים, על אף שיש להם איזשהו התאמה, איזשהו הסתגלות, יכולת הסתגלות.
כן, הצמחים שלהם יותר רגילים, כן.
הרצף של שנות בצורת, וגם באים על זה ביטוי פה בארץ. כן, אנחנו ראינו בעצם זו של סיירת שקד על יד אופקים, אזור שבו נחשף לשבע שנות בצורת ברציפות. השיחים שהיו שם, על אף שאנחנו ראינו שהם עמידים מאוד לתנאי בצורת, לתנאי יובש, בגלל הרצף של שנות בצורת, השיחים האלה פשוט לא היו מסוגלים לשרוד. אז כאן באמת הוא, כן? השטח הזה הפך למשהו אחר לגמרי. אז יש לנו כאן עדויות שהמערכות גם כן יכולות לקרוס. והקריסה הזאת היא מאוד חשובה על תפקוד של כל המערכת, איך יכולה להתמודד מול תנאים של בצורת קיצונית, באי ודאות אקלימית שמאפיין את השינוי אקלים. אז העדויות האלה של קריסה של מערכות, של עצים גם כן שמתים, מבחינת הרצף של שנות בצורת, יש סף מסוים מבחינה הצמח עצמו, הרמה הפיזיולוגית שהוא יכול לעמוד, אבל מעבר לסף כזה, כמובן, כל המערכת קורסת והופכת למשהו אחר.
כן. פרופסור מרסלו שטרנברג, מבית הספר למדעי הצמח ואבטחת מזון, מנהל המכון לחקר הדגנים בפקולטה למדעי החיים ואקולוג של שינוי אקלים. אני מודה לך על השיחה ומקווה מאוד שבאמת תקבלו תקציבים להמשך המחקר החשוב הזה. תודה.
תודה, תודה לכם. ואכן, כן, חשוב לשים את הנושא שינוי אקלים בסדר העדיפות הנכון במחקר הלאומי. תודה רבה.
תודה. אנחנו עם עוד מחקר חדש מכיוון אחר לגמרי. המחקר הזה מציע שיטה חדשה ומפתיעה לטיפול בדיכאון. וזה גירוי חשמלי של עמוד השדרה. נפנה לדוקטור עדי יניב, נוירוביולוגית עם מכון דוידסון לחינוך מדעי, שתסביר לנו על המחקר החדש הזה. שלום.
בוקר טוב.
בוקר אור. אז אנחנו מדברים על דיכאון, שהוא בהחלט, כמו שאנחנו מדגישים פה, אחד שכבר רבים יודעים, לא מדובר במצב רוח רע, אלא על דיכאון ארוך טווח?
כן, דיכאון למעשה מאוד מקשה על מי שסובלים ממנו, והוא לא סתם באמת פינוק או מצב רוח רע, אלא הוא באמת משפיע על התיאבון שלנו, ועל דפוסי העירות והשינה, ועל רמת האנרגיה. אנשים לא סתם אומרים שהם עייפים ותשושים וחסרי אנרגיה, הם באמת מרגישים כך, ודיכאון כמובן עלול גם להוביל לאובדנות, ולכן חייבים לטפל בו.
כן, המחקר הזה, כבר נציין, הוא לא מחקר גדול, הוא מחקר מבטיח, אבל הוא מחקר קטן, נכון? כמה נבדקים הוא כלל?
הוא מחקר שכלל 19 נבדקים, זה מעט מאוד, ובאמת כדי לאשש את התוצאות האלה, יש צורך במחקרי המשך על מספרי נבדקים גדולים יותר, אבל הוא מציע אופציה טיפולית מעניינת, שבאמת לא הייתה זמינה עד עכשיו. כיום מטפלים בדיכאון, כמובן בטיפול פסיכולוגי, בפסיכותרפיה, יש גם טיפול תרופתי, יש גם טיפולים באמצעות חומרים פסיכדליים, ועד ל... טיפולים באמצעות נזעי חשמל, אבל כן. הטיפול הזה הוא מאוד מעניין, כי בכלל לא מטפלים פה במוח.
לא מטפלים במוח. אוקיי, זה מוזר.
בעצם הטיפול הזה מבוסס על גירוי חשמלי של חוט השדרה. עכשיו, מה שאמרתי לא מדויק, לא מטפלים במוח, נכון, זה לא המוח, אבל למעשה חוט השדרה יוצא ישירות. כהמשך ישיר של המוח דרך הגולגולת אל תוך עמוד השדרה החוליות שלנו, ולכן במובן מסוים זה כן טיפול במוח, וזה טיפול מאוד פשוט, מצמידים שתי אלקטרודות מבחוץ, זה לא פולשני, זה לא כואב, אל הגב, ומעבירים דרכן זרם חשמלי, בעצם עושים גירוי חשמלי מבוקר של חוט השדרה, והחוקרים עשו את זה במשך 20 דקות, 3 פעמים בשבוע, במשך 8 שבועות. מאוד פשוט, וכאמור, כמעט ללא תופעות לוואי. אולי טיפה אודם של האור או יקצוץ, אבל שום דבר ארוך טווח או דומה לתופעות הלוואי שיש כיום לחלק מהתרופות והטיפולים. ולכן בעצם הטיפול הזה יכול להיות כל כך...
והדיווחים היו, מה, ירידה בתסמינים של דיכאון? על מה דיווחו המטופלים?
כן, הנבדקים בעצם מילאו מדי שבוע שאלונים שבחנו את חומרת תסמיני הדיכאון שלהם, וראו שאחרי 8 שבועות של טיפול, בקבוצה שקיבלה את הגירוי החשמלי, זה הייתה ירידה בתסמיני הדיכאון, וזה לכן... כיוון שיכול להיות מאוד מעניין. מה שהם לא בדקו, וכמובן צריך לבדוק במחקרים נוספים, זה האם הירידה הזו נשמרת לאורך זמן, האם צריך לעשות טיפולי שימור ותחזוקה, ובעצם לכמה זמן ההשפעה הזו ממשיכה, את זה הם טרם בדקו. ו...
כן, אבל סביר להניח שזה לא זבנג וגמרנו, אם כי אולי... איך אנחנו מסבירות את זה, את ההשפעה הפיזיולוגית? איך זה עובד, הגירוי של עמוד השדרה? כיצד זה מגיע אל המוח ופועל עליו?
אז למעשה חוט השדרה, כמו שאמרנו, הוא המשך ישיר של המוח, ועוברים בו שני מסלולים עיקריים. מסלול אחד זה המסלול שרובנו מכירים, המסלול המוטורי של ביצוע תנועות. אנחנו יודעים שמי שנפגע בעמוד השדרה בדרך כלל סובל משיתוק, בעברי הגוף שלו, וזה המסלול המוכר. מהמוח אל עברי הגוף, יש לנו גירוי בעזרת מערכת העצבים, השרירים מתכווצים ויש תנועה. מסלול נוסף שיש לנו הוא המסלול בכיוון ההפוך, מהגוף אל המוח, וזהו המסלול התחושתי, שבעצם מעביר אל המוח את כל התחושות שלנו מן הסביבה. זה יכול להיות קולטנים באור שלנו לגבי טמפרטורה או לגבי מגע, וזה יכול להיות גם תחושות מתוך הגוף שלנו, כמו למשל, האם השרירים שלי מאוד מאוד מקובצים או רפואיים, מה מנח הגוף ומה קורה, כמובן גם מערכות פנימיות אחרות. ודרך
ואנשים שסובלים מדיכאון, הם פחות מגיבים לגירויים שהם נגיד עבור אדם שלא סובל מדיכאון, נגיד אפילו טעם, טעים של מזון, מיד שולח אליו תחושת סיפוק והנאה, נגיד שוב, זאת רק דוגמה ויתכן שהיא גסה. האם מי שסובל מדיכאון, התגובה היא חריפה פחות לגירויים מהסוג הזה?
אז נמצא שאצל אנשים שסובלים מדיכאון, המוח פחות רגיש לאותות האלה שמגיעים מתוך הגוף. והאותות האלה משפיעים גם על מצב הרוח שלנו. הרבה פעמים אני יכולה לשים לב, למשל, שכל השרירים שלי מאוד בטונוס גבוה, מאוד ככה מקובצים וקפוצים, ואני מבינה מזה שאני מאוד מתוחה ואני יכולה אקטיבית אפילו להרפות רגע את השרירים ולנשום. ואנשים בדיכאון יש להם פחות רגישות במוח לאותות האלה שמגיעים מתוך הגוף.
ולכן שהם פחות רגישים גם למסרים חיוביים, נקרא לזה, אבל גם למסרים שליליים, נכון?
זה כל סוגי האותות התחושתיים, אין פה חלוקה לחיובי ושלילי. אנחנו כן יודעים שאנשים שסובלים מדיכאון מאבדים הנאה ומאבדים עניין בהרבה מאוד פעילויות שהם נהנו מהן בעבר, ויכול להיות שיש לזה קשר באמת לעניין התחושתי.
ואז, הגירוי בעמוד השדרה, כיצד הוא משנה את זה, הוא מתייחס לדברים שאמרת עכשיו?
אז בעצם מה שאנחנו מגרים...
הוא מגביר את הרגישות באיזשהו אופן?
הוא שולח למסר, שוב, זה גירוי מבוקר, אבל בעצם מה שהוא שולח אלה מסרים שמגיעים לאזורים תחושתיים, כן, לא לאזורים מוטוריים, לא מתחילים להזיז ידיים ורגליים, בעצם מסרים לאזורים תחושתיים, ודרך הגירוי הזה, כנראה שהאזור מבסס את הפעילות שלו מחדש, ומצליח לפעול בצורה יותר, נקרא לזה דומה, למה שקורה אצל אדם בריא.
כן. השאלה שלי לסיכום, האם השיטה החדשה הזו היא טובה יותר ויעילה יותר כשלעצמה? או שהסיבה שאנחנו מחפשים שיטות כאלו היא באמת כמות תופעות הלוואי ושאר המראי נבישין של השיטות הקיימות?
אנחנו כל הזמן מחפשים עוד שיטות, לא רק בגלל תופעות הלוואי, בגלל שכל, נקרא לזה, כל מקרה של דיכאון הוא שונה, הוא מיוחד ויש לו את המאפיינים שלו, ולכן לא כולם יגיבו באותו אופן לאותו טיפול. יש טיפול תרופתי שיהיה מאוד יעיל עבור אנשים מסוימים, ולא יעיל עבור אחרים, והם יצטרכו לחפש אלטרנטיבות אחרות. לכן ככל שיהיו יותר כלים לטפל בהם, יהיה אפשר להתאים את הטיפול היעיל והמדויק לכל אחד, כי כרגע הרבה פעמים אנשים מתייאשים באמצע, מטיפול כן. שלא עובד ואז צריך להחליף,
שלא עובד או שיוצר נזק עקיף אחר, אנחנו יודעים גם על כאלה דברים.
כן, חשוב להגיד שיש גם תופעות לוואי, אבל מאוד מאוד חשוב להמשיך לחפש ולטפל בדיכאון, כי שוב, דיכאון לא מטופל, יכול פשוט להוביל למוות, לאובדנות, ואת זה אנחנו לא רוצים, אז עדיף לשלם את המחיר של תופעות הלוואי במקרה הזה.
כן, מוות זה כמובן חמור, אבל גם חיים דבויים ואומללים, זה לא משהו. טוב, אנחנו נחכה שהמחקר הזה גם יתרחב לנבדקים נוספים, וגם יעמיק בתוך הזמן, כדי לראות תוצאות ארוכות טווח, ונודה לך בשלב זה, דוקטור עדי יניב, נוירוביולוגית עם מכון דוידסון לחינוך מדעי. תודה רבה.
תודה רבה, להתראות.
פינת השירה של רונה ישראל קולט, מורה לפיתוח קול וחוקרת קוגניציה ווקלית באוניברסיטה העברית. גם הפינה הזו תוקדש בעצם ליום האישה הבינלאומי, שנזכיר מצוין ביום שישי הקרוב. שלום רונה.
בוקר טוב. אז באמת לכבוד יום האישה אפשר לדון בסוגיה מאוד מעניינת של מגדר וזהות מוזיקלית. זאת אומרת, זהות המוזיקה בהתאם למגדר. זאת אומרת, השאלה עצמה אם ניתן להבחין במגדר של כותבי המוזיקה, היא יכולה להישמע תמוהה או באמת לא כל כך רלוונטית. מה זה משנה מי כתב את המוזיקה? בעיקר למבצע. אבל התשובה כן רלוונטית, ואפילו, אני אגיד, אפילו היום, במיקר במעגלים שקושרים תרבות, צרכנות וכלכלה. אז
תסבירי.
אוקיי, כן, איך, בהחלט צריך להסביר. אז יש כמה מחקרים בנושא, אבל אני, הפינה היום תעקוב אחרי המחקר משמעותי מ-2016, שבאמת השמיע זוגות של מקטעים מוזיקליים למאזינים, וביקש מהם להבחין האם זה, הכותב הוא גבר או הכותב הוא אישה, ואנחנו נעשה בגלל אותו דבר. אבל קודם כל, המחקר, וגם אנחנו צריכים להתאים ולשאול, מה נחשב גברי ומה נחשב נשי במוזיקה?
זהו, אני חושבת שאם נקפיד בכלל, לא יודעת, להגיד גברי ונשי, כלומר, התייחס לדברים האלו כאל מכלול של מאפיינים, ופחות נגיד מה על ידי אישה ומה על ידי גבר, נראה לי שאנחנו נצא נזכרות.
אין ספק בכך, אבל זה מה שאני אומרת. המבצע, כשהוא מבצע את המוזיקה, לא חושבת שלא אכפת לו מי כתב את המוזיקה, זה לא משפיע עליו. אבל כמו שאני אומרת, נדמה לנו שזה זניח, ובכל זאת, למרות כל הדברים האלה, יש לזה משמעות חשובה לקובעי ההחלטות, או לפחות לאווירה המוזיקלית שאנחנו חווים סביבנו. ותכף נראה באמת למה.
קובעי ההחלטות, קרי המבצעים, את מתכוונת במקרה הזה?
לא, קרי, בוא נגיד, נגיד אלגוריתם של ספוטיפיי, או קובעי הרפרטואר של תזמורות. אז באמת, בואי נראה את זה. למעשה יש השפעה, כמו ש... בואי נראה באמת אם המחקרים הצליחו, ההנחה שלהם הייתה שכן, המאזין יוכל לקבוע לפי המוזיקה שהוא שומע, אם הכותב הוא אישה או גבר. ובואי נראה אם הם הצליחו להשש או להפריך את ההנחה הזו. אבל הם כמובן היו צריכים להחליט מה נחשב גברי ומה נשי, וכאן יש באמת גורמים פיזיו-אקוסטיים, כביכול אובייקטיביים, שעוזרים לנו, והם כמובן, שהגורמים האלה מקבלים פירוש תרבותי שונה בהתאם לתנאים פוליטיים וחברתיים, והם משתנים לאורך ההיסטוריה. אבל אני אסתפק באמירה שמוזיקה טונלית בנויה על מתח מוזיקלי והרפיה של המתח הזה. זה משהו פנים מוזיקלי, אובייקטיבי, זה משהו מתמטי. והקורד שבנוי על הטונים היציבים פחות בסולם הטונלי, שואף מבחינת האוזן המערבית, אבל לא רק האוזן המערבית, זה משהו שכן גם אנשים שלא אמונים על מוזיקה מעברית מצליחים להבחין בו, שהם צריכים להיפטר לאקורד הטוניקה. זאת אומרת, הצלילים היציבים בסולם, רק מעצם התכונה הזו, שואפים להיפטר למשהו יותר יציב. אז יש רואים במוזיקה, בגלל זה, או בגלל התכונה האינרנטית הזו, את שפת המתח המיני, או השפה האומנותית, היא היחידה שיכלה לרמז על מתח מיני או מתח כלשהו במשך הדורות של שמרנות מינית ודתית. אבל האם ניתן לייחס היררכיה שנותרת מהרמוניה שמבוססת על יחסים מתמטיים גם פן חברתי מגדרי? כלומר, תשאלי בצדק, האם הצלילים היציבים הם אנשיים יותר? או ההפך? אז זה כבר תלוי הרבה התניות. מה את חושבת? האם היציב ציל הטוניקה הוא הגברי, או הכמיהה והפתרון להרפיה הוא הגברי?
זו שאלה גדולה מאוד.
שאלה גדולה מאוד.
כשאת אומרת כמיהה, כבר האוויר במילה הזו, והשאיפה, ואולי הרומנטיקה שיש בה, אני מיד נותן לייחס אותה למשהו נשי, אבל זאת
תחת בעיה שלי. יפה מאוד, יפה מאוד, כי מאוד מעניין. נכון, הרומנטיקה, בכלל תקופה הרומנטית, נחשבת בגלל חוסר היציבות, או הרגשות הסוערים נחשבת לנשית יותר מבחינת הסגנון המוזיקלי. נחשבת. אני אני לא יכולה להיכנס לכל העומק של נחשבת, אבל תכף אני אצטט ציטוטים שנותנים כביכול אפיונים גברים ונשיים, אבל זה כבר מאוד טעון. אז בוא נלך למשהו פחות קונטרוברסלי, הקול האנושי. אז הטבע וההורמונים העלו את הקול הנשי אוקטבה מעל הקול הגברי, ולא צריך לדעת בדיוק את המרווח המדויק כדי לדעת שקול האישה הטיפוסי הוא גבוה בצורה מובחנת מכל הגבר הטיפוסי, והוא גם חלש יותר מבחינת עוצמה שלו. לכן כל האישה במוזיקה הוא מזוהה עם הכלים הגבוהים יותר, חליל, כינור, או כל כלי במשפחה שיש לו כלי גבוה יותר, פיקולו, כל הגבוהים יותר, הם נחשבים נשיים יותר. אז המחקר באמת, מחקרים אחרים יששו, שילדים כבר בגילי 3-4, מזהים כלים וסגנונות מוזיקלי עם מגדר מסוים. ולכן אם הם בוחרים לנגן בעצמם, הם יבחרו כלי שמזוהה עם המגדר שלהם, בנים בוחרים
כן?
כמובן.
או, לא, כן? לא, לא פשוט כלי שמזוהה יותר עם הקול של האמא שלהם, נגיד?
מאוד מעניין. זה, ילדים צעירים יותר, לפני התניות חברתיות כביכול, בוחרים כלי שמעניין אותם לפי הקול של אמא שלהם, או איזושהי התניה שלהם, אבל ברגע שיש איזושהי ציפייה חברתית או מולדת, זה כמובן מאוד מאוד עדין, אז הבנים בוחרים טופים וגיטרה, ובנות חליל וכינור ופסנתר. עכשיו, יש כמובן את האלמנט של גודל הכלי, כמה עוצמה צריכה כדי להפיק את הצליל שלו, או כן, לסחוב או אותו
כמה
מסביב.
כמה נוח לסחוב אותו בקו 25, יש כל מיני דברים כאלה.
נכון מאוד. באמת, הבת שלי שמסביבת עם צ'לו תמיד שואלים אותה, אם זו גיטרה גדולה, ולמה את לא בוחרת חליל? היא מקבלת כמעט כל יום את השאלה הזו, למה לא בחרת חליל? למה צריכה להיסחב עם הצלו הגבוה? בסדר, זה מותנה.
אבל כל ההבדלים האלו שתיארת שוב, הם נשמעים לי באמת דברים שאולי הולכים ומתשתשים, או דברים שבאמת תלויי תרבות, כל מה שאמרת עכשיו.
נכון, חוץ מזה שבאמת אנחנו מזהים את הגבוה, את הצלילים הגבוהים יותר, וזה באמת במוזיקה, אם משהו אלוהי יותר, שמימי יותר, אולי גם הדמיון לכל הילד, של כל האישה, מביא באמת לזיהוי של תמימות, ילדות, כל מיני דברים שהקול הגבוה הנשי יכול
אבל זה לא אומר שאישה תכתוב יותר לכלים מהסוג הזה, ממש ממש לא. כי האישה אמרנו שהיא בכמיהה.
היא בכמיהה. אבל אני אעשה עכשיו סקירה מהירה של עוד אפיונים נשיים שאפשר לתת למוזיקה. מי שרוצה באמת יותר להתעמק, מוזמן לקרוא את הספרים ומאמרים של אחת החוקרות החשובות בנושא, סוזן מקלארי. אז קודם, כמובן, המוזיקה עצמה, המוזיקה נחשבת למקצוע נשי יותר מאשר נהג טרקטור, עוד מיוון העתיקה, אם את רוצה, עם המוזות. אבל עוד אפיונים, הסולם המינורי, נחשב נשי יותר. הנושא השני בצורת הסונטה, שהוא איטי ולירי יותר מהנושא הראשון, שהוא בדרך כלל יותר צמח ואנרגטי, הוא נחשב נשי יותר. סולמות יש להם...
מה זה נחשב? נחשב על ידי מי ומה? מחקרים? כלומר, אנשים זיהו, כלומר, הם שמעו את החלק הזה ואמרו, אוקיי, זה נשמע לי יותר נשי, כמו שעשינו, דיברנו על אפקט קיקי ובובה לפני כמה זמן.
את צודקת לחלוטין, את צודקת. אני לוקחת ציטוטים פשוט, אני לוקחת ציטוטים של מחקרים במוזיקולוגיה. כמובן שכל הדברים האלה טעונים שיחה עמוקה, וכמובן שאפשר להגיד, מה פתאום הנושא הלירי הוא דווקא גבר מסתכל? אני לא יודעת, זה באמת, אני מצטטת כרגע דברים כדי לעזור לנו במבחן שיפוץ שאתה תפיע לנו. אז מה נחשב עוד נשי? סולמות יש להם הרבה מאוד דיאזים ובמולים, זאת אומרת, סי דיאז מז'ור יחשב הרבה יותר נשי, ומורכב בגלל המורכבות שלו מדו מז'ור, למרות שזה אותם צלילים. מוזיקה חזקה ואנרגטית היא גברית, וההפך הוא נשי. זאת אומרת, את יכולה כמובן להתנגד לזה, אבל אלה התניות שחוקרים איכשהו הגיעו מצטטים אותם ככאלה. קינות נחשבות למשהו יותר נשים, בגלל שנשים הן כוננות, וכמובן הנושאים הטקסטואליים, הסמנטיים, עטב, כמיהה ושיגעון, אז מוזיקה קאמרית, או יצירות לכלי סולו ולובי פסנתר, הן צורות נשיות יותר לעומת צורת הסימפוניה הגברית, אבל כאן באמת נגיע לזה התניה חברתית, מאיפה לנשים היה את הכסף או את לזכור תזמורת, ואני חברה בפורום המלחינות הישראלי, ורוב היצירות או כל הקולות הקוראים הם באמת לכלים כל אחד, שניים, אין לנו כסף פשוט לזכור תזמורת, אז הנה מי ששומע אותנו, אם היה לנו כסף לזכור תזמורת, והכל הקורא היה קורא למלחינות לכתוב, היה לנו רזבות של פניות לכתוב סימפוניות. אבל בואי עכשיו...
הדברים האלו, את יודעת, הם גם אחר כך בדברי ימי מדינות, מדינות עשירות יותר, אחרי מאות שנים אומרים, תראו איך המוזיקה שלהם, איך היא עשירה ובנויה לכלים רבים. במקור זה הרבה פעמים תוצאה של תקציב. למשל, של חללים.
לכן אני אומרת, ההתניות האלה אולי נשמעות מופרכות, הקשר בין קינה לאישה, למה שגבר לא יקונן, אבל את יכולה לה... בוא, לא ניכנס לזה מאוד עמוק, אני רוצה להגיע למבחן. אז בואי, הנה המבחן שנשמע זוגות.
המבחן עשית אותו בכוונה, אנחנו מנסים בעצם, רגע, אני רוצה להבין מה אנחנו צריכים לענות, המאזינים ואני, אנחנו צריכים לחשוב מה נכתב על ידי אישה, מה על ידי גבר בעצם, והאם עשית לנו מבחן דווקאיסטי ומבלבל, או שאנחנו צריכים להקשיב לכל הנתונים שישמעת באוזננו בדקות האחרונות, ולענות על פיהם.
בהחלט נתתי כמה עיתונים.
כן, שאלתי שאלת או-או. האם בלבלת או האם הלכת בהתאם? זה מה שאני שואלת.
נתתי שני זוגות מכל תקופה, אני השתדלתי לבלבל, כן? אבל למעשה אפילו לא צריך, כמו שאנחנו נראה, לא צריך, אבל כן נתתי... בואי נשמע.
בסדר, אוקיי. אז הצמד הראשון.
נכון, נשמע את הקטע הראשון. אז זה היה הראשון, והנה בן הזוג שלו מאותה תקופה, ובאמת גם לאותו הרכב, כדי שהכל אנשי לא יבלבל. בואי נשמע אם כתב את זה גבר או אישה. אוקיי, אז אם אנחנו יכולים כבר לענות...
רגע, רגע, את לא נותנת לי לנחש?
עכשיו, עכשיו.
אבל שוב, זה לא, זה באמת, זה לא מושכל לחלוטין, אני מאמרת ראשון אישה ושני גבר.
אוקיי, יפה, הראשון ברברה סטרוצי הנפלאה, והשני יעקב פופרי הנפלאה, לא פחות. עכשיו, אני הייתי אומרת שמאוד קשה להחליט, אבל כן, יפה מאוד, הצלחת בהחלט להתחיל.
ראשון מצחן בעיניי יותר.
אוקיי, אוקיי, זה באמת אלמנט שאנחנו נצטרך לנתח עוד יותר. בואו נשמע את הזוג השני. יפה, ועכשיו נשמע את בן הזוג שלו.
זה מאוד קשה, אני יכולה להמר? זה מאוד קשה, הרבה יותר קשה מהראשון לדעתי. אני מהמרת שהראשון גבר והשני אישה. אני רק אסביר את הבחירה שלי, היה משהו מאוד מאוד סדור בקטע הראשון. תמונת עולם שנרשמעה לי יותר ברורה, ובשני הרגשתי איזשהו זרם יותר כאוטי. אבל שוב, זה ממש ניחוש.
אז יפה, אז אתה באמת, כמו שאת אומרת, אתה כהוטי, את מייחסת לאישה ואת הסדור.
כן, שוב, בהתאם למה שהסברת קודם.
נכון, אבל טעית, הראשון הוא... לא, אבל השניים קוראים אותו דבר, לואי, או אם אני מבטא נכון, לואי סטרנק ולואי שפור. הראשון באמת כתבה לואי סטרנק, אני יודעת, שבאמת יותר מכירים, עם המאה ה-20 או המאה ה-21, מתחילים להכיר הרבה יותר את המוזיקה הנשית, שכמובן לא יצאה לאור בגלל סיבות חברתיות. אז השני באמת, שניהם היו נונט, כתיבה לתשעה כלים, והשני היה של לואי שפור. בואי נסיים עם הזוג השני. שלישי.
אוי, זה כל כך יפה, כואב הלב להפסיק, אבל בואי נשמע את הבנטו שלו.
וזה ממש נשמע לי כמו קינה, אבל אני אקשיב לשני. אוקיי.
כן.
טוב, למרות שהראשון היה נשמע לי כמו קינה, והשני נשמע לי קצת כוחני, אני סתם מאמרת שעשית לי דווקא, והראשון הוא גבר והשני הוא אישה, אבל באמת...
את צודקת, עשיתי דווקא, כמובן, והראשון הוא הקונצ'רטו לכינור של ברוך, מספר אחת, והשני קונצ'רטו לכינור, לא הספקנו לשמוע אותו, קונצ'רטו לכינור וקרן יער, של אתל סמייט. אז מה זה אומר בעצם? זה אומר שלמוזיקה יש תכונות פנימיות... שכמובן, גם המחקר מ-2016 לא הצליח להשש את ההנחה, המאזינים לא הצליחו לזהות מי כתב את המוזיקה. למרות הרשימה שהייתה להם, אולי זה יכול להגיד שהמלחינים עצמם הפנימו את האפיונים המגדריים האלה, ועשו דווקא, אולי...
לא, זה אומר שיש יסוד שאפשר לקרוא לו נשי, ויסוד שאפשר לקרוא לו גברי, מבוסס על דברים ביולוגיים ודברים תרבותיים, אבל כל כותב מכל מין ומגדר יכול לאמץ לעצמו את המוטיבים שהוא רוצה. לא.
אין ספק, כי המשחק הפנימי של המוזיקה הוא מעבר להשלכות, אני אשמיע כל נקישה ותגידי, זה מזכיר מישהו בדלת ולמעורר ציפייה, אבל למוזיקה יש כלים פנימיים, יש משמעות פנימית שלה, כמו שאמרנו, המתח הזה שנוצר בין אקורדים, וכמה מתח בין מהיר לאיטי, אלה לא דברים שקשורים למגדר, אלה קשורים באמת להבעה האנושית. כל מי שכותב, לא כותב, טוב, עכשיו אני אישה, אז אני אכתוב מאוד איתי, כי פשוט תצא למוזיקה משעממת. היא תצטרך מתישהו להנגיד את זה עם נושא יותר מהיר. וזה לא קשור למגדר שלה, זה קשור באמת להיגיון הפנימי של חוקי המשחק של המוזיקה. אז האם זה משנה, כמו שאת אומרת? זה לא משנה, אבל זה משנה כן בבחינה של קובעי ההחלטות והאווירה הפוליטית-חברתית, כי כלכלית, עד היום אנשים מופלאות לרעה בתוכניות רפרטואר של קונצרטים ותחרויות, כי אנחנו מזהים דברים מסוימים עם הנשי והגברי, ולכן אנחנו אומרים, טוב, לא משנה מה היא כתבה, אנחנו בוחרים, לא, לכי תדעי למה. כמו שאנחנו רואים, אין סיבה להפלות, כי המוזיקה היא בפני עצמו שעומדת מעל החוקי מגדר, אבל עדיין אם תקשיבי לאפליקציה של ספוטיפיי, לאלגוריתם, אז תצטרכי לחכות שבעה או שמונה שירים כדי לשמוע כל ביצוע אישה, או שלא מדברת על לכתוב אישה. האלגוריתם מפלט...
נזמן לי שהאלגוריתם פועל על פי מה שהזנת לו והרגלייך, אבל דעת מה, נושא לפינה מיוחדת. נכון. האלגוריתם של ספוטיפיי, אני אשמח מאוד לדבר על האלגוריתם הזה בהזדמנות. אנחנו צריכות להיפרד כרגע שכן ניצן סדן כבר נושף בעורפנו מעל המטוס. אני מודה לך עוד פינה נפלאה. בהחלט. יום אישה בינלאומי שמח. רונה ישראל קולט. תודה רבה.
יש מטוס שממריא עכשיו.
יש מטוס שממריא, השאלה היא מה קורה איתו אחר כך. השבוע לפני עשור יצאה לדרכה טיסה 370 של מלזיה איירליינס. היא לא הגיעה ליעדה. אנחנו רוצים לדבר על תעלומת המטוס המלזי, שמלווה אותנו בעצם עד היום, בדיוק לפני עשור. ניצן סדן, חוקר היסטוריה של התעופה, ובעל טור הקברנית שמתפרסם בכלכליסט. בוא תרענן את זיכרוננו.
בוקר טוב, אכן. לצערנו לא כל מה שממריא גם נוחת, כמה שזה נדיר. פרשת המטוס המלזי היא בעצם אחת התעלומות הכי גדולות בהיסטוריה של התעופה, שהפכה לחיפוש אחר מטוס נעלם, שגם הפך לארוך והיקר ביותר. מה שקרה בעצם זה שבליל השמיני במרץ 2014, המריא בוינג 777 של מלזיה איירליינס, זה מטוס גדול, מטוס בטוח, מטוס מוכח, מקואלה לומפור לבייג'ינג, טיסה סטנדרטית לגמרי של 6 שעות, שעה אחרי המראה הטייס היה בקשר עם הבקרה הקרקעית, אבל תוך דקות הוא נעלם מהמקם, ומקם צבאי קלט אותו עוד איזה שעה אחר כך, ואז המטוס פשוט התפוגג.
וואו, אוקיי. איך מטוס מתפוגג, ניצן? איך דבר כזה קורה?
ככה, המטוס טס בעצם מעל אוקיינוס, באזור שאין בו כיסוי, אין בו כיסוי של מקמים, וגם הניטור הלווייני שיש אחרי מטוסים, הכיסוי שלו לא היה מושלם, וקצב העדכון באותם ימים של התקשורת בין המטוס ובין הלוויין, היה, לא היה כל הזמן, אלא לא, לא היה רציף, ובנוסף...
להבדיל מהיום, היום העדכון הוא רציף, רציף או רציף כן, יותר כן. מאז?
Okay. היום הוא רציף לחלוטין, אבל צריך לזכור שניטור מקמי הוא תמיד אמין יותר מניטור לווייני, כי מקם זה בעצם אנטנה שמשדרת עכשיו גלים למטוס, הם פוגעים בו, חוזרים לאנטנה, ויש לנו עדות פיזית לקיום שלו, בעוד שתקשורת לוויינית היא תקשורת. המטוס כן, יכול
זאת, להציף... ובכל זאת טסו, מי... טסו בעבר גם באזורים שלא היה בהם כיסוי. פשוט זה היה, זה היה המסלול. כן.
בוודאי, יותר מזה, אני יכול, אני בטוח שרוב המאזינים שלנו טסו באזור בלי כיסוי, אפילו בלי לדעת שאין שם כיסוי, והשלימו את הטיסה שלהם בשלום.
כן, זהו, זה רק בדיעבד אני אומרת, איך טסו במקום שלא היה בו כיסוי, אבל ברור שזה מה שנעשה.
זהו, העניין הוא שטיסה 370 היא נעלמה בצורה שהיא יותר ממסתורית. החקירות הלכו ממש לכל הכיוונים האפשריים, ואין, אני לא אגיד אין קצה חוט, אבל באמת שלא יודעים מה קרה שם, וייתכן שגם לא נדע.
אבל מה, למשל, המטוס נעלם? לא נמצא גם על האדמה? כלום? אין אותו?
לא, המטוס התרסק באיפשהו באוקיינוס ההודי, לפי שברים שלו שנמצאו, חלקי כנף שנמצאו בעיר היוניון ב-2015, שנה אחרי התרסקות, הוא ערך שמדובר באזור של 120 אלף קילומטר רבוע, ברגע מקום שהים בו מאוד מאוד עמוק, וזה אחרי שאגב במשך שנה חיפשו במקום הלא נכון, משום שהחיפוש נשען על הנתיב המתוכנן של המטוס, ולא בעצם על איפה שמצאו את השברים בסופו של דבר. המטוס גם ביצע איזושהי פנייה שלא הייתה חלק מתוכנית הטיסה שלו, ולא ברור למה, ומכאן אנחנו נכנסים בעצם לעולם עשיר של ספק ספקולציות וספק קונספירציות. למשל, החוקרים שקלו אפשרות של תקלה טכנית, בגלל שניתוח האותות מהלוויין, התקשורת של המטוס עם הלוויין, הראתה שבעצם התקשורת היא קטועה, מה שאומר שהמערכת הזו או שהפסיקה לתפקד או שמישהו קיבה אותה, ואם הפסיקה לתפקד זה בגלל שהייתה בעיה באספקת חשמל. חשמל במטוס מגיע מהמנועים, אז אומרים אוקיי, או שהייתה תקלת מנוע חמורה או תקלת דלק, אבל אם הייתה תקלת דלק, אז גם ההתנהגות של המטוס באוויר הייתה משתנה. הוא לא היה נעלם על המקום, הוא היה מנסה להגיע לשדה קרוב, היה מנסה לתקשר, וזה לא קרה. חשבו על השפעות של מזג אוויר, גם זה לא היה. מזג אוויר היה בסדר, המטוס היה שורד גם סופה. חשבו אולי מישהו הפיל את המטוס.
מה העדות לפעילות טרור, למשל?
זהו, יש... זהו, אחד הכיוונים שהיו יותר מפורסמים, היה פעילות טרור בגלל שהתגלה שלמטוס עלו ארבעה נוסעים עם דרכונים מזויפים. אבל תכלס, אם הייתה פעילות טרור, אם היה פה איזה משהו, אז איך זה שאף ארגון הוא לקח אחריות? ובנוסף, דרכונים מזויפים זה משהו שהוא די נפוץ בקרב גולים סינים, שלא פעם טסים בעצם ממלזיה לסין. כך שגם זה כיוון שירד. וחשבו אולי מישהו הפיל את המטוס, אולי כלום. תכלס, הכיוון הכי קיצוני נקרא לזה, שיש הרבה תומכים מאחוריו, זה מה שנקרא התאבדות טייס. זה מצב שבו הטייס עצמו החליט שהוא רוצה או להתאבד עם המטוס, או לחטוף את המטוס, משהו כזה, וגם יש
עדויות... היו איזה שהם רמזים, נכון? שהוא היה טיפה עצבני לפני הטיסה, שוב, זה דברים שמעלים אותם אולי כבדיעבד, כשמחפשים באמת פתרון, אבל... זה כן
זהו, הגענו למצב שהופכים כל בלטה. הגענו למצב, למשל, הרשויות במלזיה ראינו 170 איש שהיו בקשר עם הטייס בחודשיים שקדמו לטיסה, כדי לבסס איזשהו פרופיל, פשוט בגלל שאת כל האפשרויות האחרות כבר מיצו וראו שזה לא. ובאמת הוא היה מתוח, ואומרים שהמשפחה שלו עמדה להתפרק וכל מיני, אחר כך המשפחה באה ואמרה, כן, היה לנו בעיות, אבל היינו בסדר. ובעצם לא הייתה שום הוכחה לאיזשהו משבר פסיכולוגי, נפשי, מספיק עמוק אצל הטייס שיגרום לכזו התנהגות. וככה נשארנו בעצם עם סימן שאלה בגודל של אוקיינוס.
תגיד ניצן, זאת לא הפעם הראשונה אבל שמטוס נעלם באופן הזה, נכון?
זה העניין. מטוסי נוסעים גדולים, מטוסי נוסעים סילוניים גדולים, עם כל המתקנים והמערכות וכולי, לא נעלמים בלי עקבות. זה משהו שהוא נדיר בצורה, ברמת איזה חד קרן עם שלושה ראשים. הפעם האחרונה שזה קרה היה בטיסה ב-1990, ולפני כן ב-1979, ושני המקרים האלה היו בעצם לפני שהיו לנו בכלל את הטכנולוגיות הלווייניות בפריסה הנוכחית. כך שמצב שבו מטוס מתרסק הוא נדיר מאוד מאוד, ומצב שבו מטוס נעלם הוא... אסור להגיד אף פעם, אבל עובדה שיש לנו מעט, מעט מאוד מקרים כאלה.
כן. מתי הפסיקו בעצם לתהות, לפשפש ולחפש בסיפור הזה של המטוס המלזי?
זה העניין. החיפוש נמשך, הוא התחיל במימון ממשלתי, קודם כל של מלזיה, בסיוע אמריקאי, גם בגלל הקשר של בוינג וגם בגלל בעצם העניין העצום. מדובר במטוס שמופעל בכל העולם ורצו להבין שאין איזושהי תקלה מערכתית או משהו כזה שישפיע על טיסות נוספות. ואחרי שהשתנה אזור החיפוש, אז נכנסה גם ממשלת אוסטרליה לתמונה. והשקיעו שם שעות וימים וחודשים של מטוסים וצוללות ובערך כל אמצעי טכנולוגי אפשרי על מנת לחפש שאריות ושארים. מה שבסופו של דבר נמצא, הגיע בעצם על ידי סחף של ים, דייג מצא חתיכה מהכנף, זה לא היה חיפוש יזום שמצא אותה, ואותו חיפוש הפסיק והתחדש, והפסיק והתחדש מספר פעמים. עכשיו מדברים אגב על לחדש אותו שוב, על ידי חברה פרטית, שפשוט תבוא בחוזה של לא מצאנו, לא שילמתם. כי זה כבר הפך לאתגר שהוא, אתגר טכנולוגי והנדסי מעניין. איך אפשר למפות אזור של קרקעית הים שלא מופה בעבר, במהירות ובצורה כלכלית, ולמצוא משהו בגודל של בוינג, שזה כמו... זה כמו למצוא, זה באמת מחט בערימת, זה מחט בערימת מחטים.
כן, טוב, אנחנו יודעים שגם הרבה תיאוריות קונספירציה נקשרו לתעלומה הזו. בשנה שעברה נטפליקס הפיקו סדרה תיעודית שחוקרת את סיפור המטוס המלזי, ומי שרוצה להתעניין עוד מוזמן לצפות בה. אני מאוד מודה לך. ניצן סדן, חוקר היסטוריה של התעופה האהובה על טור הקברנית שמתפרסם בכלכליסט. ניטור רציף לך ולכל יקיריך.
טיסה נעימה.
עד כאן שעתיים שלנו, שלושה שיודעים, נודה לעורכת אלכס לויקר, למפיקה תמר בנימין, לשרון לרנר שהיה על הביצוע הטכני. נזכיר לכם שאנחנו משודרים מדי בוקר, ראשון עד רביעי בשידור חי, בשעה 7, ובשידור חוזר בשעה 8 בערב למשך שעתיים. המעוניינים מוזמנים כמובן להזין לנו גם כהסקט, כפודקאסט, ביישומון של כאן, תאגיד השידור, או בכל יישומון הסקטים אחר שבחרתם לאמץ. ואני שרון קנטור, נפרדת מכם, מאחלת לכם המשך יום שלב ושקט.
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.